פעם בשבועיים אני פוגשת דמות מתחום המחקר, מתחום השטח, בסוגיות שרלוונטיות לחיים טובים יותר בשביל כולנו. היום אנחנו נקבל זווית קצת חינוכית יותר על התוכנית וקצת פחות פסיכולוגית, אבל בעיניי הקשר בין התחומים הוא מאוד מאוד חזק. ונמצא איתי כאן היום פרופסור יורם הרפז. שלום יורם.
שלום יהודית.
מה שלומך?
אני בסדר גמור.
איזה כיף שאתה כאן.
אני מקווה שגם אני אענה, כרגע אני די דרוך, הסיטואציה משונה, קצת אינקוויזיציונית כזאת, אתה אומר לפני, קצת מין, אני מרגיש שזה סיטואציה כזאת של נחקר נגיד, רק עוד איזה נורה מעליי, ואז אני צריך להודות בפשעים שלא עשיתי, אז אני אתרגל.
אנחנו לא נתחקר אותך, וגם אין לנו מכשירי עינויים, אלא זאת שיחה, אמורה להיות שיחה כיפית, אז תרגיש בנוח. אז מה אתה עושה בחיים? אתה מרצה במכללה האקדמית בית ברל, נכון?
נכון.
ואתה מרצה לחינוך. נכון. וכתבת לא מעט ספרים, נכון. 3 ספרים, נכון. שזה די הרבה.
ובקרוב, עוד 2 בדרך,
כן. עוד 2 בדרך, כן. וממש בקרוב יש ספר חדש שלך שהולך לצאת, נכון. שבעצם עוסק במטרת החינוך, במהות החינוך, נכון. ובמה עוד?
כן, עוסק במטרת החינוך, ככה הוא גם נקרא, הכותרת שלו זה פרט אחד קטן, מטרת החינוך, שם אני טוען שבאמת שהשאלה היא למה אנחנו מחנכים, מהי מטרת החינוך, זאת השאלה הנשכחת, כולם דילגו עליה, בדרכם להישגים כלשהם, אני עוסק שם גם בהוראה ולמידה ובקשר ביניהם, ואני עוסק בתחום שבו התעמקתי, אם כי קצת התרחקתי ממנו לאחרונה, אבל זה התחום של הוראת החשיבה או חינוך החשיבה. כלומר, כיצד ללמד ילדים לחשוב טוב יותר. כשאומרים לחשוב טוב יותר, בדרך כלל מתכוונים לחשיבה יעילה יותר, ביקורתית יותר ויצירתית יותר.
לחשוב טוב יותר.
כן.
זה מתחבר קודם כל לשם של התוכנית שלנו, חושבים טוב.
מעולה.
איזה קטע.
יופי.
ואני רוצה לספר לך איך הכרתי אותך בעצם, וגם למאזינים שלנו. אני התנדבתי פעם בתוכנית שנקראת אוניברסיטה בעם, שזו תוכנית מדהימה, ואם אתם סטודנטים, לכו תתנדבו בה. זו תוכנית שבעצם מביאה אוכלוסיות מוחלשות לשערי האקדמיה, כדי לאפשר איזושהי הזדמנות שלא הייתה להם אף פעם, ללמוד באקדמיה. אנשים שבחיים לא דמיינו שהם בכלל ייכנסו לשם, והם לומדים משפטים, פסיכולוגיה ומנהל עסקים, ובמסגרת ההכנות שלנו, המדריכים, לקראת התלמידים הנפלאים שקיבלנו, נתקלנו בחומרים שלך, ואתה היית ממש אחת מהדוגמאות הבולטות למה זה למידה משמעותית, התעסקנו בחומרים שלך לקראת המפגש עם התלמידים, ואני זוכרת שכבר אז הפכת להיות מין סלב כזה בקרב קהילת המדריכים, ואני רואה לפי פנים שלך שלא ידעת את זה, שאתה נותן השראה לתוכנית הזו, אז כיף להיות זו שמבשרת לך את זה. זה בטח כיף לשמוע. ומאז ככה נשארת לי בראש, ומאז התחלתי להקליט את הפודקאסט, ומתי שאמרתי, אני חייבת להזמין אותך לפודקאסט, ונענית בחיוב והסכמת להגיע, אז קודם כל, תודה. אני יודעת שאתה בן אדם עסוק. אז אנחנו באנו לדבר היום על חינוך. שאני חושבת שזה משהו שלכל אחד יש דעה עליו, נכון? לכל אחד יש מחשבות עליו, כי כולנו התעסקנו בזה וחיינו את זה. כולנו היינו בבית ספר, לכולנו יש או יהיו ילדים שילכו לבית ספר. ואני חייבת להגיד, במיוחד בתור מישהי שלא מזמן נולד לילד, זה מאוד מעסיק אותי. מה, אני אשלח אותו למסגרת הזאת? אני יצאתי משם קצת, נקרא לזה, בטראומה, ממה שקרה שם 12 שנים, מאוד לא נהניתי בבית ספר, הרגשתי שהם בזבזים לי את הזמן.
איפה למדת דרך אגב?
למדתי ביסודי בעין ערים, באזור עין כרם, ובחטיבה ובמבשרת בתיכון, בתיכון הראל, שזה נחשב בית ספר טוב, אבל לא נהניתי יותר מדי, אפשר להגיד. והיום אני מתעסקת בשאלה, מה הילד שלי יעשה? אני אשלח אותו למסגרת כזאת. ובגלל זה אני רוצה לדבר איתך, גם לדבר איתך על אופציות לחינוך שהוא טוב יותר, גם לדבר על מהם הבעיות במסגרת החינוכית.
תראה, אז קודם כל, האיסורים שלך יתחילו עוד לפני כיתה א', כן. כי תצטרכי למסור אותו לפעוטון, ואחר כך לגן. מישהו כבר כתב פעם שכל אם ששולחת את ילדה למסגרת כזאת או אחרת, חובה מחדש את חוויית העקדה, את עוקדת את הילד שלך לאיזה מטרה כזאת, שאת לא שלמה איתה לחלוטין. אז עד שתגיעי לכיתה א', את היא כבר עוקדת די שחוקה, כך שאני מניח שהכניסה, יש סיכוי שהיא תהיה חלקה, אחרי שתורגעת לפני זה בכניסה למסגרות אחרות, ובפרידה הקשה. אבל זה נכון שכל אדם שמוסר את ילדיו לבית הספר, הוא מאוד אמביוולנטי ביחס לכך. זה מאוד מעיק עליו, זה לא פשוט.
אז מה הם באמת הבעיות עם בית הספר היום?
תראי, הבעיות הן עצומות, ואני מוכרח להגיד שהן לא חדשות. הדבר המעניין הוא שמבחינה היסטורית, שאנשים עמדו על הבעיות של בית הספר מיד כשהוא קם. בית הספר המודרני, ההמוני, זה שכפוף לחוק חינוך חובה חינם. תמיד אנשים למדו במסגרות שונות, אבל זו הייתה אליטה קטנה ביותר שלמדה. בדרך כלל הלימודים היו במנזרים, בבתי מדרש, אבל באמת רק תלמידי חכמים. או העשירים יותר מאוחר יותר למדו בבית באופן פרטי. אבל המסגרת ההמונית של בית הספר הומצאה בתהליך ביחד עם המהפכה התעשייתית. אז חיפשו איזה מסגרת, א', כדי לאפשר לילדים, לאפשר להורים ללכת למפעלים הגדולים, אבל לא זאת הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית באמת שחיפשו איזושהי דרך להאחיד, לייצר איזו אוכלוסייה אחידה, שהפעולות בבתי החרושת שאליהם הם צפויים להגיע, יהיו אחידות. שלאנשים יהיו, תהיה איזו השכלה בסיסית, קצת חשבון, קצת לקרוא ולכתוב, ובעיקר קודים של התנהגות משותפים, ולכן יצרו את בית הספר. בית ספר דומה באופן מבני לבית חרושת.
כן, כלומר, אתה אומר, אנשים בעצם מקבלי ההחלטות בזמנו שאלו את עצמם, לאן אנחנו רוצים להביא את הילדים האלה, בסופו של דבר לבית חרושת, ומה אנחנו יכולים לספק להם בשנות החיים המוקדמות שלהם, כדי שהם יגיעו לשם במצב הכי טוב.
נכון. ואנשים עמדו על בעיות של בית הספר כבר אז. זאת אומרת, זה לא חדש. נכון שהביקורת היום הפכה ל-common sense, לשכל הישר, כולם מבקרים את בית הספר. בדרך כלל הייתה ביקורת שנחשבה לרדיקלית, ושל כל מיני אנשים בעלי איזה אופי דיסידנטי או אנרכיסטי. היום הביקורת הזאת היא הדבר המקובל. אנשים מבקרים בית ספר, מקטרים עליו, ובארוחות שישי או ארוחות חול, זה עניין מקובל. הביקורת לעתים קרובות עמוקה יותר, מעבר לכיתורים. אבל כאמור זה עניין מקובל. אבל זה התחיל באופן די רדיקלי, ביקורות של כמה אנשים שהלכו והתחזקו עם הזמן, אבל הן לא חדשות. עדים של ביקורת מלווים את בית הספר מראשית הקמתו. והבעיות הן בעיות קשות מאוד. תשמעי, הילד, תשאלו ילדים. פשוט לא צריך לעשות פה איזה מחקר מעמיק. כל אחד יש לו ילד בבית, ויודע שהילד לא נלהב ללכת לבית הספר. ובמידה שהוא נלהב ללכת לבית הספר, זה לא בגלל בית הספר, זה בגלל ההפסקות, הוא פוגש חבר'ה. זה החברים. זה נדיר שילד יגיד, יחזור הביתה ויגיד, אמא, למדנו היום חפיפת משולשים, זה היה מרגש, ואני כבר לא יכול לחכות עד מחר. לחכות להמשך הסיפור. כך שבית הספר במקרה הטוב הוא משעמם מאוד. זה כן, במקרה
יש,
הטוב.
יש ציטוט נחמד של ג'ורג' ברנרד שו בעניין הזה של בית ספר, שהוא אומר, בילדותי נאלצתי להפסיק את לימודיי כדי ללכת לבית ספר.
נכון. זה הנזק השני. הנזק השני הוא באמת שהוא הורס את המוטיבציה ללמידה. לא רק שילדים משתעממים, הם יוצאים מבית הספר עם תחושה שלא הייתי רוצה להמשיך וללמוד. שאיכשהו למידה אסוציאטיבית קשורה אצלם בסבל, בתסכול, ולעיתים קרובות גם בסבל אמיתי או ממש בפגיעה. מדוע? משום שאנחנו צריכים לזכור שרק מעט ילדים מצליחים בבית הספר. זה העיקרון של בית הספר, שיצליחו בו רק מעט ילדים. למרות שכאילו שורי החינוך תמיד עושים מאמץ שכל האוכלוסייה תצליח בבחינות הבגרות, אבל הפרינציפ של בחינות הבגרות או שהצלחה במבחנים זה שמעטים יצליחו בזה, אחרת הבחינות יאבדו יותר כאן. אם כולם יקבלו 100, איש לא יתייחס אליהם ברצינות. לכן מסה גדולה של תלמידים יוצאים מבית הספר, כשהיא פגועה מבית הספר, כן. עם דימוי עצמי נמוך מאוד.
כלומר, אפילו ילדים נכנסים לבית ספר סקרנים ורוצים ללמוד מטבעם, ויוצאים ממנו הרבה פעמים בתחושה של ללמוד זה משעמם.
אבל יותר מזה, הם נכנסים בתחושה של ערך עצמי, אוקיי? יש לי ערך, ההורים אוהבים אותי, אין עליי, והם בבית הספר, יוצאים מבית הספר, או במהלך הלימודים בבית הספר, עם תחושה שאני לא שווה כלום. יש אפילו תיאוריה שאומרת שזאת מטרת בית ספר. יש איזו תיאוריה כזאת,
לנפץ את
האגו? תיאוריית קונספירציה, כן. שמטרת בית הספר היא להרוס לילדים את הדימוי העצמי שלהם. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? טוען אותו מייקל אפל, שטוען את הטענה הזאת, כי הוא אומר דבר כזה, שאם נסתכל על החברה, הדמוקרטית, הסו-קולד פתוחה שלנו, אנחנו נראה שיש מעט מוביליות מקצועית. זה נדיר מאוד להיכנס למונית, ונהג המונית יספר לך שאבא שלו רופא ואמא שלו עורך הדין. ונדיר מאוד גם שילדים של נהגי מוניות יהיו רופאים עורכי דין. זה קורה, אבל זה לא קורה כפי שהיינו מצפים בחינוך שפתוח, שנותן אפשרויות שוות לכולם. עכשיו, מדוע? משום שהחברה לא זקוקה ליותר מדי מקצועות שנקראים עתירי סטטוס. יש כ10% מקצועות שיש להם סטטוס גבוה, שיש להם 3 תכונות, משלמים בהם טוב מאוד. יש להם יוקרה חברתית גבוהה, והם מקצועות כובשים. אנשים שעובדים בהם בדרך כלל הופכים לוורקהוליסטים כאלה, לא רוצים לחזור הביתה. החברה, לכמה רופאים היא זקוקה, לכמה הייטקיסטים היא זקוקה, לכמה, אני יודע, טייסים או מנהלי בנקים, לא הרבה מדי. אבל יש הרבה מאוד ילדים שמוכשרים לתפוס את המקצועות האלה. אם כל הילדים המוכשרים להיות רופאים, או לקחת מקצוע עתיר סטטוס אחר, גם ירצו להגיע אל המקצועות האלה, תתפתח מלחמת הכל בכל. והאליטה, אוקיי, ובדרך כלל החברות מנהלות האליטה, מתנגדת לכך, למה? כי היא רוצה להוריש את המקצועות עתירי הסטטוס לילדיה. ואם תהיה פרצה המונית אל תוך המקצועות האלה, הילדים יאבדו את היתרון שיש להם, ולכן ימצאו את בית הספר. מה עושה בית הספר? בית הספר מתחיל להרוס בהדרגה את הדימוי העצמי של הילדים. כבר בכיתה א' או ב', נגיד, הילד יוסי מרגיש שכשהוא רוצה לדבר, המורה אומרת לו, יוסי, שמענו אותך, תירגע. וכשרונית רוצה לדבר, היא אומרת, רונית, לא כולם שמעו אותך, אולי תעמדי שכולם ישמעו. אוקיי, מאוחר יותר, הוא מתחיל להרגיש את זה בציונים, הוא מקבל הכל כזה בינוני וחלש. רונית מקבל את הכל מעולה, לעתים קרובות אפילו כותבים לו הכל חלש, רוצים לעודד אותו, כותבים לו השתדל. זאת אומרת, בכלל אין לו סיכוי. אחרי שהשתדלת, יצאת חלש. אחר כך הוא הולך ועושה בגרות, והבגרות שלו בינונית, בחלקה הוא נכשל, כל היתר הוא כזה ממוצע 70, 3 יחידות וכן הלאה, בעוד שרונית שלנו כבר עשתה 5 יחידות, בכל מקצוע שהוא. ילד כזה יוצא לשוק העבודה עם דימוי עצמי נמוך מאוד. הוא אומר לעצמו, מה אני יכול להיות? נהג מונית, אוקיי? לא הרבה יותר מזה.
אתה חושב שזו מטרה?
ואז, רק נסיים את הקונספירציה, ואז ככה, מה שקורה זה שהמקצועות, אתה תראה הסטטוס, מתפנים רק לאלה שמצליחים בבית הספר, ואלה שמצליחים בבית הספר זה ילדי האליטות. ולכן האליטות ממשיכות לתחזוק את בית הספר, למרות שהן יודעות שבית הספר הוא מקום משעמם למדי, אוקיי? אז הנה לך תיאוריה שאומרת שלא רק שהילדים נפגעים בבית הספר, דהיינו שהדימוי העצמי שלהם מתרסק בבית הספר, אלא של החברה, לאליטה, יש אינטרס אפילו לעשות. זה תיאוריית קונספירציה קצת חשודה.
כן, זה קצת קונספירטיבי.
כן, אבל העובדה, הקשה היא עובדה, שהיא דורשת הסבר, שבאמת הרבה ילדים יוצאים מבית הספר עם אגו שבור או סדוק. מדוע? אם תקחי בחשבון שרק 30% מהילדים במדינת ישראל עושים תעודות בגרות טובות, ככה תירות בונוסים, כאלה שמאפשרות להם להגיע לחוגי הכסף, מה קורה ל-70% האחרים? הם יוצאים עם תחושה, אני לא שווה הרבה.
כן. אני לא מתוך מומחיות בתחום, אני לא הייתי מייחסת את זה לתיאוריה קונספירטיבית. כלומר, אני לא חושבת שלבית ספר יש מטרה נסתרת, שבחדרי חדרים בישיבות המורים הם מדברים ואומרים, בואו נקדם את האליטה ונזרוק את הלא אליטה למקצועות פחות נחשקים. הייתי אומרת שיש לזה סיבות אחרות מאשר ממש קונספירציה שעומדת מאחורי זה.
לא, אבל תראי, ככה לא מתנהלת חברה. היא לא מתנהלת את זה שבלילה כשאנחנו הולכים לישון, האליטות, שרי אריסון, מרימה טלפון לאופר, שהוא מרים טלפון, אני לא יודע, לתשובה, והם מהנדסים את החברה. זה לא עובד בצורה כזאת. החברה מנהלת על בסיס מנגנונים אנונימיים. אוקיי? הם בעצמם האליטות לא יודעות שהם עושות את זה. להפך, הרבה מאוד מהאליטות יגידו, לא, אנחנו בעד הזדמנויות שוות. אבל התהליכים החברתיים הם תהליכים כזה שמתוחזקים באופן לא מודע. אוקיי? על ידי באמת כוונות מהסוג הזה, ואני חושב שבית הספר אכן יש בו משהו, יש בו איזה, כי הוא מעורר יותר מדי שאלות, הוא בכן מעורר את השאלה, מדוע 70% עוזבים את בית הספר עם בגרויות ופוקפקות למדי, וכאלה בלי בגרויות בכלל?
70%?
למה החברה, 70%, למה החברה מסכימה לזה?
וואו.
למה אנחנו מסכימים לשעמם עד מוות ילדים? הלוא אם אנחנו עצמנו היינו נאלצים לעוד בבית ספר, היינו מורדים. אני זוכר אגב שהייתי מורה בבית ספר בוער בירושלים, עשיתי פעם ניסוי כזה, הגיע מורה חדש להיסטוריה, אמרתי לו, אתה יודע מה, זו הייתה שנה שבה הייתי אחר ללמוד ההיסטוריה, אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא אתה תיכנס לכיתות, ותזכר במה זה להיות תלמיד, 3 שבועות, קנה לך ילקוט, קלמר, מה שצריך, אני בינתיים אחליף את מקומך בכיתות, ואז תזכר במה זה להיות תלמיד, תוכל להיות מורה טוב יותר.
וואו, איזה ניסוי.
זה היה ניסוי. תשמעו, אני זוכר שהוא חזר אליי אחרי 3-4 ימים, אומר, אני לא עומד בזה. אוקיי? כל כך משעמם, כל כך מייגע.
כן.
אוקיי? אז למה אנחנו, אז את מבינה, לכן בית הספר מעורר הרבה מאוד שאלות, שאלות קשות ביותר, ויש מקום להזדקק לתיאוריות לא פשוטות, כאלה שמסבירות את איזה מבנים יסודיים שאנחנו לא רואים אותם. לא בהכרח צריך להיכנס למצב רוח קונספירטיבי, אבל בטח יש איזה שהם תהליכי עומק שלא נראים על פני השטח,
כן,
שצריך לגייס אותם כדי להסביר את התופעה.
אתה עושה לי פלשבק לשיעורי היסטוריה שהייתי ישנה בהם. אני זוכרת שזה נכנס לי לחלומות. תוך כדי שהייתי ישנה על השולחן, הייתי שומעת מדי פעם איזה זיק כזה של משהו שהיה משפיע לי על החלום.
אז תראי לך שרוב התלמידים ישנים רוב הזמן. עכשיו, אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שבית הספר הוא מוסד מאוד לא יעיל. זאת אומרת, 90% מהחומר נשכח. לפעמים אני אומר למורים, בואו אני אשאל אתכם שאלות יסוד. נגיד, מה ההבדל בין מיוזה למיתוזה? למדתם את זה בכיתה י'. מה אתם זוכרים על מדיניות הבריתות שקדמה למלחמת העולם הראשונה? למדתם את זה בכיתה י' א'. בואו נפתור משוואה עם שני נעלמים, כולם שכחו.
כל הקהל שלנו נע באי נוחות בכיסא שלו כרגע.
בדיוק, בדיוק. אז את מבינה, זה אכן מעורר שאלות קשות. מדוע החברה מקיימת מוסד כזה, שבוא נגיד גורם מצוקה כלשהי לתלמידים, לפעמים ממש גורם להם עוול, ומעבר להכל הוא לא פונקציונלי. הוא היה פונקציונלי בעידן בתי החרושת. היום אנחנו יודעים שהוא לא משרת את החיים, והוא אמור להכין לחיים.
כן, אז קודם כל אמרת שזה משעמם, ואני מאוד מסכימה איתך. אני חושבת שאם זה משעמם, אז זה גם ברור למה הרבה אנשים לא מצליחים, כי צריך איזושהי תכונה מאוד בסיסית ללמוד משהו שהוא משעמם אותי. כלומר, אני חושבת שכמעט לכולם משעמם, אבל יש כאלה שמסוגלים להגיד לעצמם, זה משעמם, אבל בכל זאת אני אעשה את זה, כי אני צריך את זה לאוניברסיטה, לעתיד, לעבודה, לאושר שיגיע לי בגיל 40 אחרי שאני אעבור את כל המסלול הזה, והם מצליחים לגרום לעצמם להשתלב במסגרת הזו, אפילו שזה לא מעניין אותם.
נכון, את צודקת. זה באמת מאוד חשוב. בלי ספק, החינוך או השנים בבית הספר מלמדים ילד באמת להתגבר על הרצון שלו בסיפוקים מהירים, לדחות סיפוקים. הם התלמידים באמת שמצליחים בבית הספר. אלה שיודעים להשתעמם ולהבליג ולעבור את העניין הזה בכוח איזה אמביציה או הבטחה להגיע לטכניון או למקומות נחשקים אחרים, וזו תכונה חשובה.
כן, זו שליטה עצמית.
נכון, לכן את יכולה לשים לב למשל, תראי, למשל הרבה מאוד מקצועות כדי להצליח, כדי להתקבל להם, אתה צריך מתמטיקה. ניקח פסיכולוגיה קלינית, אתה צריך 90, ממוצע של 95 יחידות, אז זה נורא משונה. הלו, הפסיכולוג לא יושב עם הפציינט והם מפצחים איזה נוסחות במתמטיקה. הפסיכולוג צריך לדעת להקשיב ולפרש את מה שהוא שומע, או בכל זאת צריך מתמטיקה, למה? או למשל, אפילו חברות...
סמל סטטוס שכזה.
נכון, מדוע? כי יש בו טעם. למה חברות הייטק אפילו? אתה לא צריך מתמטיקה כדי להמציא איזה אפליקציה חדשה, ממש לא. הרבה למקצועות אפילו בתחום מדעי הטבע אתה לא צריך מתמטיקה. בכל זאת, למה דורשים מתמטיקה? משום, לזה קוראים תיאוריית האיתות, משום שמי שיצריך מתמטיקה מאותת לנו, למעבידים, שיש לו את התכונה הזאת שדיברת עליה עכשיו, הוא יודע לעבוד קשה, הוא יודע להתגבר על שימום, הוא יודע לדחות סיפוקים, הוא יודע לחוק שיניים ולעבוד, ואנחנו זקוקים לאנשים מהסוג הזה.
תגיד, אתה מכיר את מבחן המרשמלו?
כן.
זה ניסוי שעשו בשנות ה-60 פעם ראשונה, שנתנו לילדים חתיכת מרשמלו, ואמרו להם, אל תאכלו, אם לא תאכלו במשך X דקות, תקבלו עוד מרשמלו. זה בעצם מבחן שמודד שליטה עצמית בקרב ילדים, וכמובן שהיו ילדים שהצליחו יותר, הצליחו פחות, חלק איבדו את זה לגמרי ואכלו את המרשמלו, ולא זכו בעוד אחד. אבל מה שהיה מעניין זה שעקבו אחרי הילדים האלה במשך עשרות שנים, ובדקו האם אפשר לנבא מה יקרה עם הילדים שלא אכלו את המרשמלו והתאפקו והפגינו שליטה עצמית, ומה יקרה עם הילדים שכן אכלו את המרשמלו ולא יכלו לחכות. וראו שיש באמת קורלציה מאוד חזקה בין אותו אירוע של להתאפק ולא לאכול את המרשמלו, לבין הצלחה בבית הספר, ציונים גבוהים, ואחרי זה התקדמות גם בשוק העבודה וכו'. וזה בדיוק מה שאתה אומר. אתה אומר, אם הבן אדם יש לו שליטה עצמית גבוהה, אז הוא יצליח להגיד, טוב, זה משעמם לי, לא כיף לי, אבל אני צריך את זה, ואני אבלה את הגלולה המרה, ופשוט אלמד ואסיים את הדבר הזה בהצלחה. ואז בעצם אולי בית ספר מודד משהו כמו שליטה עצמית, והאם שליטה עצמית היא המדד אחרי זה גם להצלחה בעולם האמיתי, בעולם של הגדולים? האם אלה שהכי שולטים בעצמם הם אלה שמגיעים להישגים הגבוהים? אני לא בטוחה שזה המדד.
תראי, בוא נאמר כך, קודם כל באמת מבחן המרשמלו, המרשמלו הוא באמת נחמדים ביותר, ואפשר לראות זה ביוטיוב, איך הילדים מתגלגלים שם סביב המרשמלו וסובלים מאוד, ואכן באמת בדקו את זה, מחקר אורך וזה, אבל צריך לשאול את השאלה, ללכת מעבר למבחן המרשמלו, כי מה שאת אמרת, באמת יש ילדים שיש להם איזה כושר התגברות כזה, והם מצליחים בחיים וזה, שבלי ספק זה נכון במידה רבה מאוד, אבל צריך באמת לשאול, לא, 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 לא לעצור בנקודה הזאת, ולהגיד, יש ילדים שיש להם תכונה כזאת, אנחנו לא נולדים עם תכונות, התכונות הן נרכשות. ילדים שבאים מבתים בורגניים, שאמרו להם, מגיל קטן מאוד באמת, קודם תגמור את הקציצה, אחר כך תקבל מרשמלו, קודם תעשה שיעורי בית או איזה פעילות אחרת, ואחר כך תראה טלוויזיה, אלה ילדים שהפנימו את הקוד הזה, שהוא קוד נורא בסיסי באמת של תחיית סיפוקים. מה שאנחנו יודעים שבאמת בתרבויות עוני, אין את העניין הזה. קיבלת משכורת עכשיו, הולכים כבר לבזבז אותה, אוקיי? לעומת זאת, באמת בבתים, מה שנקרא בבתים בורגניים, מעמד בינוני, אנחנו מרגילים את הילדים לתכונה הזאת, והיא בלי ספק מאוד עוזרת אחר כך בחיים. אבל היא יכולה גם ליצור אביתות רבות, את מבינה? כי אם מלמדים ילד, נגיד, פגשתי לא מזמן איזה רופאה שסיפרה לי, תוך כדי ככה יצרנו איזה קשר, כמה היא סובלת מהמקצוע הזה, היא בכלל לא רוצה אותה, אבל לא רוצה להיות רופאה, היא רוצה להיות בכלל, לעסוק במוזיקה, אבל בבית הופעל לחץ גדול, כי זה מקצוע יוקרתי ונחשק, ולכן היא היום רופאה, היא עושה את עבודותה כמו שצריך, אבל היא ממש מרגישה שמשהו מהותי, עמוק, פוספס, כך שצריך לקחת בחשבון גם את העניין הזה.
שזה גם איזשהו מסר שבית ספר מטמיע בנו. אנחנו כבר רגילים שמשעמם לנו, נכון? כלומר, אנחנו רגילים לעשות משהו, לקום מדי בוקר למקום שלא הכי בא לנו להיות בו. וזה מה שמלמדים אותנו מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו. זה לא כיף, אבל אתה צריך. ואחרי זה אנשים גדלים לתפוס ככה גם את העבודה שלהם. אני הולך לעבודה, זה לא כיף, אני מחכה לסוף שבוע, אבל זה נכון. מה שצריך.
באופן משונה, את מבינה, זה היה נכון מאוד באמת בעידן בתי החרושת. בעידן הזה שהפקטורי סקול, ככה קראו לבית הספר, שהיה מוכוון כולו לבית החרושת, הרעיון הזה היה נכון, כי באמת אדם הלך לעבוד 16 שעות על הסרט נע, הסרט נע הומצא אומנם 100 שנה לאחר בית החרושת, אבל הוא הולך לעשות פעולות חדגוניות ביותר במשך 12 עד 16 שעות ביום, ואכן הוא צריך ללמוד לחיות בשעמום. זה היה נחמד, במאה ה-19 הייתה סיסמה כזאת, נחמדה, לא חשוב מה מלמדים, העיקר שיהיה משעמם. למה חשוב לשעמם? באמת צריך להרגיל את הילד לחיים משעמום.
לא יודעת אם לצחוק או לבכות.
נכון. הרעיון הוא בעצם היה להכין את הילדים לחיים חסרי משמעות. זה היה הסיפור. אבל היום, מה שמפתיע, הוא שבאמת אנחנו נורא משעמים ילדים בבית הספר, אבל החיים שלהם של רוב האנשים הבוגרים הם מעניינים. רוב האנשים היום הולכים לעבודה לא רק כדי להתפרנס, אלא גם כדי לממש את עצמם. ואנחנו מכירים את התופעה של וורקהוליזם, אנשים לא רוצים לחזור הביתה. כל כך מעניין להם בעבודה. מדוע אנחנו ממשיכים לשעמם אותם בבית הספר? ולדעתי הדיסוננס הזה, הפער שנוצר בין החיים מחוץ לבית הספר, שלרובנו או לחלק גדול מאיתנו הם מאוד מעניינים, ואנחנו מרגישים שאנחנו מממשים את עצמנו בעבודתנו, ובין בית הספר שבו אני לא מממש איזה כישורים בסיסיים שיש לי ומשתעמם, הפער הזה נהיה גדול מדי. ולכן אנחנו צפויים לדעתי למרד של ילדים, שבנקודה מסוימת יצאו ויגיד, רגע, ההורים שלנו נורא כיף להם, בבית החולים או בבית משפט או במערכת העיתון או הטלוויזיה שהם עובדים בה, ורק אנחנו הורים משועממים. ילדים יבחינו את זה sooner or later, ואנחנו צפויים למעשה, הייתי אומר אפילו שהמרד הזה כבר התחיל. כי מה שאנחנו רואים היום בבתי הספר זה בעיות משמעת כל כך קשות. מה אומרות לנו בעיות המשמעת? אנחנו לא מוכנים לקבל את זה יותר. בעיות משמעת הן חדשות, צריך לומר. נגיד, הן לא היו קיימות לפני 100 שנים. בין היתר, אגב, משום שרק האליטות הלכו פעם לבתי הספר, ולכן הרגשת שאתה במועדון אקסקלוסיבי, בעקבות חוק חינוך חובה, היום כולם הולכים לבית הספר, אבל בכל זאת אתה רואה שמתחיל מרד. בכיתות ישראליות יש כל הזמן בז כזה של אי שקט.
כן.
ושמעיד על זה שילדים לא מוכנים יותר לשחק את המשחק.
בצדק, אני חייבת לומר להגן אתם. אני חושבת שחלק מהבעיה, באמת כמו שאמרת על בתי החרושת, זה שנותנים איזושהי תוכנית סטנדרטית שמתאימה לכולם כביכול. אומרים, כולם ילמדו תנ"ך ואנגלית ומתמטיקה וספרות ולשון וכל מה שלומדים בבית ספר, ולא שואלים את הילדים, תגידו מה מעניין אתכם. אני חושבת שאם תשים ילד במקום שמעניין אותו, אתה לא תצטרך אפילו ללמד אותו. כלומר, הילדים היום יודעים מהר מאוד למצוא מידע, הם יודעים להשתמש באינטרנט, וברגע שמשהו מעניין אותנו, וכולנו מכירים את זה מהחיים האישיים שלנו, אנחנו הולכים ומתקדמים בו, אפילו באופן עצמאי. נכון, משהו מעניין אותי, אני רוצה לדעת עליו עוד, אני חוקרת עליו עוד, אני הולכת לחוג, אני שוקעת בזה, אני נמצאת באיזושהי תחושה של זרימה, שבא לי רק עוד ועוד 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 מהדבר הזה. וזה לא המצב בבית ספר. עכשיו, זה היה יכול להיות המצב, נכון?
לא כל כך פשוט. תשבי, זה קצת רומנטיזציה של הסקרנות של הילד. לא צריך להפריז בזה. כלומר, אם אנחנו נשאיר ילדים ללכת אחרי העניין הפרטי שלהם, מהר מאוד הם ישקעו באיזה תחום של בידורי, בעל אופי בידורי. יש מעט ילדים, אחוז קטן, בערך זו תכונה של ילדים מכוננים, שבאמת ירצו להגיע להעמיק יותר, ויהיו מוכנים להתייסר, בעקבות איזו שאלה שהם מציבים לעצמם, ולהגיע נגיד לרמות של חשיבה מופשטת. רוב הילדים, תתני להם ללכת עם עצמם, מהר מאוד הם יקומו ב-11, ישבו על הברזלים, יעשו קצת עוד איזו פעולה, בעלת אופי בידורי. אז לא צריך להגזים גם העניין הזה, שכל ילד הוא איינשטיין קטן, והוא חוקר קטן, ורק תן לו. אוקיי, אני בדרך כלל מספר את הבדיחה שסיפר פעם מישהו, שככה איזה בן אדם עבר תאונת דרכים, ושמו את גופו בגבס, שהתקרב אליו הרופא, אז הוא שאל אותו, תגיד דוקטור שיורידו לי את הגבס, אני אוכל לנגן בכינור? אז הרופא אמר לו, בטח, אז הוא אומר לו, יופי, כי לפני זה לא ידעתי. את מבינה, mm-hmm. יש פה איזה מין הנחה כזאת, אם תוריד את הגבס מעל ילד, תיתן לו חופש, הוא יתחיל לנגן בכינור, או לעשות מתמטיקה, זה לא נכון. צריך להפעיל לחץ על ילדים, צריך להפעיל לחץ על ילדים מבוגרים, ועוד לא מצאנו את המפתח, mm-hmm. זה הסוד.
כן,
מהו לחץ באמת קונסטרוקטיבי? Mm-hmm. מהו לחץ בונה?
כן.
לא כזה שמשתק ילדים וממאיס עליהם את הלמידה, אלא באמת דורש מהם לעבוד, הופך לאיזה סוג של משמעת פנימית, אבל באמת הילד מגיע רחוק. את זה עוד לא מצאנו. בתי הספר לא מצאו את הנוסחה.
אני לא חושבת שלא צריך מורים או הוראה, אבל אני חושבת ש... אני אציע לך מודל, תגיד לי מה... הוא תיאורטי כמובן, כי יכול להיות שיש לו בעיה תקציבית ועוד כל מיני חורים פרקטיים, אבל תגיד לי מה אתה חושב על המודל. מגיע ילד, אני נגיד בתור המורה שלו, מתחילה לעשות איתו פעילויות מגוונות כל יום. מתוך הדברים שאני כמובן יכולה ללמד אותו. יום אחד אני מלמד אותו לצלם. יום אחר אני עושה איתו משהו אחר לגמרי. אני מלמד אותו לתכנת. יום אחר אני מלמד אותו לכתוב סיפור. יום אחר אני מלמד אותו לבנות ספסל. ממש מתחומים שונים. ובכל יום כזה אני מסכמת כמה הילד אהב את זה. האם הוא ממש נהנה מזה, אז אני אעשה עוד משהו דומה, או עוד התפתחות של זה. אם הוא ממש שנא את זה, אני אזרוק את זה לפח. אני לא אתקרב לתחום הזה. ובעצם אני אצור לי ככה איזושהי רשת של תחומים שהילד מתעניין בהם. ואני בטוחה שיהיו הרבה כאלה. אולי לא אינסוף, אולי לא כמספר התחומים בבית הספר, אבל יהיה משהו שהילד אוהב וירצה ללמוד אותו מדי יום. זו בעיניי תוכנית שהייתה יכולה להתאים, זה בעצם דורש הרבה התאמה אישית, כמו שברפואה אנחנו לא נותנים לכל המטופלים את אותו טיפול, אז גם בבית ספר, לא כל הילדים צריכים לקבל את אותו טיפול ואת אותם תחומי עניין, כי אנחנו אנשים שונים ויש לנו חוזקות שונות ותחומי עניין שונים ואינטליגנציות שונות, שעוד רגע ניגע בזה. מה אתה חושב?
כן, אני חושב שזה באמת הרעיון של אינטליגנציות מרובות, של הווארד גארדנר, אבל לפני זה היה קיים. באמת, לא היה צריך את גארדנר בשביל זה, אוקיי? באמת, לילדים יש איזה כישרון, כמה כישורים דומיננטיים מאוד, יש להם איזה תשוקות מסוימות. בואו נלך עם העניין הזה. פה מתעוררות כמה בעיות, אוקיי? אם כי אני באופן מהותי, אני בעד כיוון המחשבה הזה, אבל מתעוררות לו כמה בעיות. נגיד שלילד אין תשוקה למתמטיקה, אם לא נלמד מתמטיקה בכלל. לרוב הילדים אין תשוקה ללמוד שפה זרה, אבל אתה יכול להסתדר היום בלי אנגלית ובקרוב בלי סינית. לכן אנחנו צריכים ללמד ילדים גם לא מכל רגע הם צריכים ליהנות, ולא כל רגע של למידה צריך להדהד איזה כישרון מהותי שיש להם. זה דבר אחד. דבר שני, קשה מאוד להסיק מסקנות, נגיד בנות קיימה מאיזה עניין מסוים שיש ילד ברגע מסוים. יכול להיות שכרגע נורא תופסת אותו נגרות. בשלב מאוחר יותר יכול להיות שיתפוס אותו משהו אחר, אוקיי, יותר ברמה המופשטת, כי אנחנו יודעים שהחשיבה היא התפתחותית.
כן.
בשלב הראשון באמת החשיבה שלנו היא מאוד מאוד סומטית. כלומר, הנה נעשה דרך הגוף. אחר כך עוברת לשלב שנקרא שלב המיתולוגי של ההבנה, שבו של החשיבה, שבה החשיבה מאוד בינארית ואוהבת ניגודים ואוהבת סיפורים, אחר כך יש שלב רומנטי, ואחר כך יש שלב פילוסופי, ושלב אירוני, אלה שלבי התפתחות, ואם אנחנו נתמקד בשלב ההתפתחותי שבו ילד נמצא, יכול להיות שנקבע אותו בשלב מסוים, ולא אפשרנו לו באמת לפתח כישורים אחרים ותשוקות חדשות. כך שיש בעיה, אבל בעיקרון אני חושב שכן. אני חושב שבית ספר טוב היה צריך לראות בצורה כזאת. אני חושב שהיה צריך להיות בית ספר גדול מאוד, כדי שיהיו בו הרבה מאוד אפשרויות. יכול להיות שצריך לחשוב על בית ספר כמו אוניברסיטה. בכל עיר יהיה איזה קריאת חינוך אחת ענקית, כי אז אתה יכול ללכת לכל מיני מסלולים באמת תפרדים, מבחינה כלכלית זה נכון. ואז בשלב מסוים, נגיד מגיל 12-13, אתה מפסיק עם ההשכלה הכללית, אוקיי, ואתה אומר לילדים לבחור שני מסלולי לימוד, כמו באוניברסיטה. ברגע שבחרת בהם, אתה מחויב אליהם, ופה הסטנדרטים הם מאוד רציניים. זו הייתה בחירה שלך, עכשיו אתה מחויב אליה, ומן הסתם אתה תגיע בזמן, ותעמוד בכל הדרישות, וזהו. אני חושב שכן, שזה צריך להיות רוח הדברים. צריך לוותר על הניסיון ללמד ילד הכל, או ללמד אותו בשיטת הטעימות. בית הספר אומר תמיד, אני מלמד בשיטת הטעימות. ניל פוסטמן אמר, זה לא שיטת הטעימות, זה שיטת החיסונים. כלומר, בית ספר נותן לילד חיסון נגד תנ"ך, חיסון נגד ספרות או חיסון נגד פיזיקה. אז צריך לוותר על הגישה הזאת.
כן.
ילד יתאם, יקבל תיאבון, ואחר כך יחליט אם הוא משקיע בזה או
כן.
לא.
כן, זו לא גם טעימה במסעדה מאוד מאוד ספציפית. אפילו לא הייתי קוראת לזה טעימות. כלומר, אם הייתי מנסה לחשוב מתוך החיים שלי איזה טעימות הייתי רוצה לקבל אז בבית הספר, אני לא חושבת שתנ"ך היה נכנס לשם בחיים האישיים שלי. אני לא חושבת ש... בואו נחשב מה עוד לומדים שם. אני לא חושבת שהאזרחות היה נכנס יותר מדי, למרות שהיה נחמד ללמוד את זה, אבל אם אני מסתכלת על החיים שלי היום, זה לא מאוד רלוונטי. זו, אבל
את מבינה, את מסתכלת על החיים מנקודת מבטו פסיכולוגית, מנקודת מבטו של האינדיבידואל. תראי, החינוך, מערכת החינוך לא משקיעה בילד, אלא שהיא מעוניינת בראשו או רווחתו של הילד, אוקיי? היא לא עוסקת בפסיכולוגיה חיובית או בסוגיות שמעניינות אותך שנוגעות לאושר, אוקיי? היא לא מעוניינת כל כך, נחמד לה שהילד מאושר, אבל זה לא העניין. נגיד, אמר תנך. מה שהחינוך רוצה ליצור זה תשתית תרבותית משותפת. כן. אם את לא מסוגלת, אם התנך לא אומר לך שום דבר, אין לך שום בסיס משותף, דבר עם מישהו אחר, מחר תרדי לנו לפאלו אלטו או לפריז, את מבינה, והעולם היום קל לרדת, ויש,
כן, השאלה אוקיי, היא, עולם נגיש. השאלה היא גם כמה זמן, נכון? אין בעיה, תלמדו אותי, התחלנו ללמוד תנך, אני חושבת בכיתה ב' בזמני, עד סוף הבית ספר למדנו תנך. האם היה שווה להקדיש 11 שנים למקצוע הזה, לעומת כלכלה, לעומת מערכות יחסים, לעומת איך מקדמים רעיון, דברים שבאמת משמשים אותי בחיים שלי היום.
אלה שאלות גדולות. תראי, קודם כל אפשר לנחש מה ישמש אותך בחיים היום. אילו היינו יכולים לעשות rewind ולעשות עוד פעם את החינוך שלך, היינו אומרים, אנחנו רואים שבאמת יהודית בפסיכולוגיה חיובית, בדברים כאלה שנוגעים לפסיכולוגיה האנושית, שיש להם בסיס מחקרי כזה או אחר, זה מה שמעסיק אותה קדימה, בואו נלמד אותה בעיקר את זה, אם כי אם היית לומד את זה בבית הספר, יכול להיות שהיה לך שום חשק לעסוק בזה אחר כך בחיים הבוגרים. אבל אנחנו לא יכולים לדעת מה יעסיק ילד. מה שכן, אנחנו באמת יכולים לשאול את השאלה, למה צריך ללמוד כל כך הרבה תנך, או איך נלמד את הספר הזה, שהוא בסך הכל ספר מרתק, הוא ספר מדהים.
היה אפשר לחבר על זה עם ספרות, למשל.
אפשר, כן, אפשר ללמד אותו בדרכים אחרות, יותר מעניינות. אבל פה באמת נכנסת השאלה, מה ראוי ללמד. מה שאני רוצה להגיד לך, אבל שמה שראוי ללמד, זה לא רק אושרו של האינדיבידואל. המדינה לא משקיעה כסף כדי שהאזרחים יהיו מאושרים, למרות שחשוב לה שהם יהיו מאושרים, היא באמת רוצה להשיג דברים אחרים.
כן.
באמת, בדרך כלל, את נורא פסיכולוגית, אז חושבת על החינוך במושגים באמת אינדיבידואליים, שזה בדרך כלל נקרא חינוך כאינדיבידואציה. אפשר לומר שבחינוך יש שלוש אידיאולוגיות גדולות. אידיאולוגיה אחת, אינדיבידואציה. פה באמת זה הרעיון. בואו נמצא מה מעניין ילד ונלך עם הכיוון הזה, וכאם לתינוק קטן, טבעי שתחשבי כך. מה שאת רוצה עכשיו שיהיה מאושר. אבל המדינה רואה אותו גם כחייל, גם כעובד הייטק, אוקיי? וגם כיהודי טוב ואזרח טוב. ולכן אנחנו משקיעים בחינוך בגלל שתי אידיאולוגיות נוספות. אחת קוראים לה סוציאליזציה. זאת אידיאולוגיה שאומרת בואו נסגל את הילד אל החברה שהוא עתיד לחיות בה ואל עולם העבודה. ושתיים קוראים לה קולטורציה. בואי נעצב את רוחו של הילד, אוקיי, ברוח הערכים שאנחנו מאמינים. לכן כן. כתבתי באיזשהו מקום שבכל פעם שנולד תינוק וההורים ניצבים ליד ככה הריסתו מאושרים, הם לא רואים שמאחוריו עומדים עוד שלושה אדונים גדולים. אדון יחיד, אדון חברה ואדון תרבות שרוצים לחטוף את הילד והם יחטפו אותו. Sooner or later הם יחטפו אותו ויתנו לו איזה חינוך בהתאם לאינטרסים שלהם, כן. של החברה, של התרבות, ולא רק לאינטרסים של יונתן הקטן.
יונתן הקטן.
ושל אימא שלי.
אתה צודק שכמובן פסיכולוגיה מאוד מעניינת אותי, אבל כשאני שואלת מה המטרה של בית ספר, אני חושבת, כשאני מנסה לנסח את זה בצורה פשוטה, ליצור אנשים מצליחים. Okay, מה זה אנשים מצליחים? זה לא רק אנשים שטוב להם בחיים פסיכולוגית, אלא זה אנשים שמייצרים ערך לחברה. יש לזאת מטרה סוציולוגית גם. אני מודדת את מה שאני עושה, לא רק בתור האם כיף לי לעשות את זה, אלא גם האם אני מייצרת ערך אמיתי, שיש לאנשים מסביבי מה לעשות איתו. שזה גם עניין תרבותי, נכון? אני תורמת, מנסה לתרום לתרבות שלי, ואני גם מנסה לייצר ערך ולקדם את החברה הזאת. ואז נשאלת השאלה, האם בית ספר עוזר, או בית הספר, עוזר לאנשים להפוך להיות אנשים שמייצרים ערך בעולם הזה?
קודם כל, אני חולק על העניין הזה שבן אדם צריך ליצור ערך. למה הוא צריך ליצור ערך? בן אדם, לא יודע, עושה בודי בילדינג כל היום, הוא מבסוט, הוא לא יוצר שום ערך. זה את החלטת פתאום, תקופה עליו, בוא תיצור ערך לחברה. אני רוצה שתביני, זאת כבר אידיאולוגיה כסוציאליזציה. אוקיי, אדם צריך ליצור ערך. אפשר לכפור בעניין הזה. את רוצה אותו גם בן אדם שהוא גם טוב לו, ואני ככה פעם הגדרתי אושר, שמה זה באמת אדם מאושר, הנה זה יתרום לך משהו למדעי האושר שלך, הגדרתי את זה הגדרה פשוטה מאוד. אמרתי, אדם מאושר הוא אדם שעושה את מה שהוא טוב בו ואת מה שטוב לאחרים, אוקיי? אבל למה שיעשה משהו טוב לאחרים? למה אגב שיעשה את משהו טוב בו, אוקיי? יכול להיות שהחברה תגיד, תשמע, אנחנו מקימים פה מערכת חינוך, אולי לנו 50 מיליארד שקל בשנה, זה פחות או יותר כמו תקציב הביטחון, למה, מה אכפת לנו אם בן אדם עושה, אם הוא מאושר או לא? אנחנו רוצים שרק ייצור ערך. מישהו אחר יכול להגיד, יצירת ערך לא חשובה. לכן כדי לעשות סדר, צבי למורי ורבי חילק באמת את מטרות החינוך לשלוש מטרות גדולות. אחת באמת העושר הפרטי שלך, שהוא בדרך מבוסס, עושר מבוסס על מימוש עצמי, דהיינו שאני מממש באמת איזה כישורים נורא בסיסיים שלי, אני חי את החיים הייחודיים שלי. קן רובינסון היום, אלוף הטד, קורא לזה, אדם חי בהתאם למקום הנכון שלו, באנגלית זה נקרא אלמנט. כל אדם יש בו אלמנט, אומר קן רובינסון, והוא מגדיר אלמנט או את המקום הנכון, כמקום שבו כישרון מתחבר לתשוקה. אם אדם יצליח לאתר בנפשו שלו את המקום הנכון, את המקום שבו כישרון מתחבר לתשוקה, הוא חי חיים מאושרים. זה באמת גישה אחת, וזאת מטרת חינוך אחת, היא מתאימה לבתי ספר הדמוקרטיים, הפתוחים, החופשיים. יש כאלה אומרים לא, מטרת החינוך היא באמת ליצור ערך. אנחנו רוצים אנשים שיוצרים ערך, גם אם זה כרוך בסבל. אוקיי, אבל זה מה שאנחנו רוצים, כי אז החברה בכללה אולי תהיה מאושרת יותר. ויש כאלה יגידו, אנחנו לא רוצים שתיצור שום ערך. אוקיי, אנחנו רוצים שתפנים ערכים. אנחנו רוצים שתהיה אדם טוב, גם אם יהיה לך רע דרך אגב. אנחנו רוצים שתהיה בן אדם הגון, סובלני לאחר, פתוח, סקרן, כל מיני ערכים שאנחנו מעריכים אותם. או יהודי טוב, שאומר תורה ומצוות, אוקיי? זה מה שחשוב לנו. כן. כן יצרת ערך, לא יצרת ערך.
נכון, אני חושבת שהשלוש מטרות האלה, הם לאו דווקא נוגדות אחת את השנייה. כלומר, אנחנו יודעים מהמחקר שאנשים מאושרים יותר, אוהבים יותר את מה שהם עושים. מי שאוהב יותר את מה שהוא עושה, יש יותר סיכוי שהוא ייצר משהו בעל ערך, כי הוא אוהב לעשות את זה, יש לו מוטיבציה גבוהה לעשות את זה. מי שמאושר בדרך כלל נוטה להיות אדם טוב כלפי אנשים אחרים, זה דברים שהולכים ביחד, כמובן, לא ב-100%.
כן, ולא, כן, לא ב-100%, לא בדיוק. יש סינרגיה כלשהי ביניהם, אבל לפעמים יש גם המון מתחים וניגודים.
כן. אוקיי. בואו ננסה באמת לחשוב איך אפשר לעשות את זה יותר טוב. אז כן. הזכרנו את תיאוריית שמונה אינטליגנציות של גרדנר, שהוא התחיל ב-7 אינטליגנציות והפך ל-8, נכון? שהוא בעצם אמר, עד עכשיו אנחנו מדדנו אינטליגנציה בדרך אחת, דרך ה-IQ, כמו שאנחנו מכירים, וזה מודד יכולות מאוד מאוד מסוימות, נכון? מבחני ה-IQ מודדים יכולות מתמטיות, יכולות מרחביות, יכולות לשוניות, ושם בערך זה מסתכם. והוא אומר, זה לא יכול להיות שזה כל האינטליגנציות שיש לנו. יש עוד דברים שאנחנו טובים בהם, כשהוא הגדיר אינטליגנציה, אם אני זוכרת נכון, בתור היכולת לפתור בעיה, נכון?
ליצור מוצר ולפתור
כן,
בעיה.
ליצור כן, מוצר ולפתור בעיה. והוא הציע עוד כמה אינטליגנציות מעבר לאינטליגנציה המתמטית, המרחבית והלשונית. הוא הציע אינטליגנציה של תנועה, היכולת שלנו להביע משהו בעזרת הגוף שלנו, בעזרת התנועות שלנו. הוא הציע אינטליגנציה של מוזיקה, היכולת שלנו להבין מוזיקה, לפרש מוזיקה. אינטליגנציה חברתית, היכולת שלנו לתקשר עם אנשים אחרים, להבין אנשים אחרים. אינטליגנציה תוך אישית, כמה אני מבינה את עצמי, ואת מה שמתחולל בתוכי, כמה מודעות עצמית יש לי. יש לנו את האינטליגנציה של הטבע, שזאת האחרונה שהוא הוסיף, האינטליגנציה השמינית, של כמה אני מתחברת לתופעות טבע, מנסה לתאר אותם, מנסה להבין אותם. זה בעצם החשיבה המדעית שאנחנו מכירים היום. יש עוד אינטליגנציות שפספסתי, לא ספרתי תוך כדי.
יש באמת אכן 8, הוא התלבט הרבה מאוד על אינטליגנציה ספירטואליסטית. יש אנשים שיודעים להלך בעולמות גבוהים, אוקיי? אנשים שיש להם דחף מוסרי חזק, והם בעלי אופי ספירטואליסטי, אז הוא התלבט, אינטליגנציה שיט, כן או לא, בסופו של דבר הוא עזב את זה, הוא בכלל עזב היום את כל נושא האינטליגנציות. האינטליגנציה השמינית, אני רוצה להגיד, הוא צריך לרשום אותה על שמי, לאו דווקא על שמי הפרטי, אבל...
באמת?
כן, כן, כשהיה בארץ...
אינטליגנציה
תיורם? לא, כשהיה בארץ ב-94, אז אני שאלתי אותו, הוא הציג אז רק 7 אינטליגנציות. ואז שאלתי אותו, פרופסור גרדנר, what kind of intelligence you have? איזה אינטליגנציה יש לך? שאלה מעניינת, כי לא צריך אף אחת משבע אינטליגנציות כדי להמציא תיאוריה של אינטליגנציות מרובות.
וואו.
והוא די חטף הלם, וזמן קצר לאחר מכן הופיע מאמר שלו, אחר כך ספר שנקרא Intelligence Reframed, כאילו מבט חדש של האינטליגנציה, שבה הוסיף את האינטליגנציה המובהקת שלו, אינטליגנציה הנטורליסטית, שזה רגישות לעובדות אמפיריות ודחף להכניס אותם לתוך איזה סכמה תיאורטית. זה מה שהוא עשה. כך שהאינטליגנציה באמת, באחד הספרים שלי, אני לוקח את הקרדיט שהוא לא נתן לי.
הוא לא נתן, הוא לא הקדיש לך את הספר, לא שם באהבה ליום המרפז.
לא עשה זאת. זהו, אחר כך כאמור אינטליגנציה תשיעית, זהו, זה הסיפור. מאז התיאוריה הזאת נמצאת במחלוקת, ערה מאוד, אבל אני חושב שיש בה היגיון, לא צריך את המילה אינטליגנציה. יש לנו כישורים שונים.
כן.
יש לנו כישורים רבים ומגוונים, אבל יש כנראה 8-9 כישורים שהחברה מעריכה אותם. נכון? מישהו יכול להגיד, יש לו כישור אדיר, נגיד הוא יורק למרחק, הוא ביריקה מחסה לך 30 מטר, החברה לא זקוקה לירקנים, אוקיי? כן. לעומת זאת, כישרון מוזיקלי או מרחבי, או גופני תנועתי, הם באמת כישרונות שהחברה מוכירה. ויש להם ערך, הם מייצרים ערך.
כן. אז זהו. אני חייבת להגיד שכשאני נתקלתי בתיאוריית האינטליגנציות, עניין אותי מה קורה מעבר לתיאוריה. כלומר, איך אני יכולה לקחת, או איך יכולים לקחת את הדבר הזה, ולהפוך אותו לפרקטיקה. אם אני בבית ספר, הייתי מאוד שמחה שהתייחסו לאינטליגנציות השונות שלי, ויציעו לי פעילויות בהתאם. ואני חושבת שזה לא חייב להישאר ברמת התיאוריה. כל אינטליגנציה כזו מזמינה גם שיטות הוראה מסוימות, גם חומרים מסוימים. כלומר, זה משהו שיכול לרדת לשטח.
זה מאוד, זה ירד לשטח, אוקיי. כבר יש רפלקציה על השטח, מה קרה לזה בשטח. הוא עצמו מספר, הוא כתב את הספר שלו, Frames of Mind, שבו הציג שבע אינטליגנציות ב-1983, ובאותה שנה הגיעה איזו קבוצה של מורים אליו, ואמרה לו, פרופסור גרדנר, הוא לא התעסק אף פעם בחינוך, דרך אגב, הוא היה חוקר קוגניציה. אמרו לו, שמה, יש איזו השתמויות פדגוגיות מרחיקות לכת. ואז יחד איתם הוא בנה את הקי סקול בניאפוליס, שזה בית ספר שבאמת בנוי על פי, אז היו שבע אינטליגנציות, שבע אינטליגנציות, ילדים כבר בכיתה א', נכנסים לכמה חודשים כאלה של תקופת אבחון, עושים להם אבחון אינטליגנציה, ואז יושבים הברוקרים, ככה הוא קרא לזה של גרנר, והם פשוט נכנסים אותך, אתה נכנס לחדר מלא מוזיקה, יש בו הרבה מוזיקה, אתה נכנס לחדר של כל מיני תרגילים מתמטיים או פאזלים מתוחכמים, אתה נכנס לחדר אחר, שבו אנשים מדברים ועושים פעולות חברתיות, במקום אחר אומר לך בוא נצא לנווט בעיר, ולפי זה עושים לך את הפרופיל, פרופיל אינטליגנציות, לכל אדם יש 2-3 אינטליגנציות, לפעמים אחת בלבד, דומיננטית, לכולנו יש את כל השבע או שמונה או תשע, אבל יש לנו 1-2-3 דומיננטיות, ואז מאפשרים לך ללמוד, זה מעניין, ללמוד באינטליגנציות הדומיננטיות שלך, אם אתה מוכשר למוזיקה, נגיד תלך חזק מאוד על מוזיקה, אבל אחרי שצברת מספיק ביטחון עצמי, מעבירים אותך גם אל התחומים של האינטליגנציות האחרות, כי כן רוצים שתפתח אינטליגנציה, אינטליגנציות נוספות. אוקיי? אז זה פחות או יותר הרעיון של הקי סקול. נפתחו בתי ספר כאלה בעולם. אני מוכרח להגיד שהעובדה שהם לא מכסים את פני תבל, ואנחנו לא רואים שכולם עברו לבתי ספר על האינטליגנציות של גרדנר, מוכרח שיש עם זה לא מעט בעיות, גם פרקטיות, גם תיאורטיות, אבל בגדול לא היינו צריכים את גרדנר, כדי להבין שצריך לפתוח מגמות בבית ספר.
כן, אבל בוא ניתן כמה דוגמאות. נגיד שיש לי אינטליגנציה חברתית, אינטליגנציה בין אישית. איך כדאי לי ללמוד? כי בעצם הרי אני עדיין יכולה ללמוד את אותו החומר, נכון? להגיע לאותו הידע, אבל הדרך יכולה להיות שונה. אז דוגמה לזה יכולה להיות למשל ללמוד בקבוצות, קודם כל, נכון? ליצור איזשהו שיח סביב נושא מסוים. כמו שאני יושבת איתך עכשיו, אני בעצם גם לומדת איזשהו נושא תוך כדי שיחה איתך, וזה מתיישב על האינטליגנציה הבין אישית שלי. זה הרבה יותר כיף לי, ככה הרבה יותר זורם לי, מאשר ללכת ונגיד לקרוא משהו, או לרוץ בעיר בין תחנות שמסמלות את הנושאים האלה. עוד דוגמאות, נגיד שיש לי אינטליגנציה גופנית תנועתית. איך היית מלמד אותי היסטוריה?
כן, נכון. אז תראי, באמת זה היה כיוון, והוא פיתח אחר כך את התיאוריה של ה-entry points, נקודות כניסה הוא קרא לזה. כלומר, אנחנו, יש התודעה שלנו, יש לה, בהתאם לאינטליגנציות, גם 7 או 8 שערים כאלה, אנשים נוטים להיכנס, אם כי זה לא חופף לאינטליגנציות, באופן מובהק, אוקיי? אבל יש לנו, נגיד, יש אנשים שאתה נכנס אליהם, רוב האנשים, תחשבי על התודעה האנושית, כמו על קניון גדול, אוקיי? או כמו איזה מבנה גדול. אז הכניסה הראשית שזה הכניסה הנרטיבית. כלומר, בני אדם אוהבים להיכנס אל העולם, אוקיי, או להכניס אל התודעה שלהם חומרים שמאורגנים בצורה של סיפור. זה לא מתאים פרפקט לאינטליגנציות שלו, אבל זה מתאים מאוד לאינטליגנציה המילולית, אוקיי, האינטליגנציה השנייה שלו. עכשיו, יש אנשים שהכניסה שלהם, זה אנשים, זה כניסה יותר קטנה, אין את זה לרוב האנשים, זה כניסה מספרית. יש אנשים שהדרך הטובה להיכנס אל התודעה שלהם, זה מספרים, כמויות, גרפים ודברים. יש אנשים באמת דרך האינטליגנציה החברתית, הם נכנסים לדבר דרך פעילויות, או כאשר הם לומדים על נושאים בעלי, שיש להם היבטים חברתיים. ואז באמת ניסו לבנות, אבל ראו שזה די מוגבל. זאת אומרת, נגיד ללמד אדם, נגיד אדם שאין לו כניסה מתמטית, אוקיי? הוא איכשהו שומע מספרים, מניפולציות מספרים, נגיד שהוא נכבה. אז במקרה כזה, בואו נלמד אותו, נגיד מספרים דרך מוזיקה, מסתבר שזה לא כך הולך, אוקיי? או דרך פעילות חברתית. כך שהיכולת לעשות את זה היא מוגבלת. פה אני חושב שהייתה מפלה ככה די גדולה לתיאוריה, כי באמת הרבה מאוד זמן קיבלו עם האינטליגנציות מובהקות מאוד, חזקות מאוד, אז בואו נכניס אליהם כל מיני תחומים, דרך כאילו השערים שיש לאדם בתודעה, לא כל כך הלך. יש איזה גבול מסוים, אתה לא יכול ללמד באמת מתמטיקה באמצעות איזו פעילות גופנית. תעשו כפיפות שמחה ותספרו כמה פעמים עשיתם את זה, תחלקו את זה אחר כך לכמה ניתורים שעשיתם, לא הולך, זה מוגבל מאוד.
כן, אתה אומר זה עוזר, אבל...
בצורה מוגבלת בצורה למדי. מוגבלת. אני חושב שצריך להסתפק פשוט ברעיון הזה, שבאמת לבני אדם מוכשרים לתחומים מסוימים, וגם אם הם לא מוכשרים, יש להם נטיות. אדם לא יכול, בהחלט יכול, אנחנו יכולים לדמות אדם שהוא לא נורא מוכשר בציור, אבל יש לו פשן לציור. אז בואו ניתן לאנשים באמת הרבה יותר מרחב. בואו, בגיל 13 אתה בהחלט יכול, אפשר להתחיל בכיתה א' או בגן, אבל נגיד באיזה גיל מסוים, אחרי שנתת איזה מנה כללית של ידע, בואו נאפשר לידים לבחור, וצריך לקבל פה הכרעה טרגית, אני קורא לזה. החינוך מבוסס על יכולת לקבל הכרעות טרגיות. למה? כי בחינוך הכל הוא טרייד-אוף. אתה מחליט על כיוון מסוים, אתה מוותר על משהו אחר. אם נפתח לילדים, נגיד, מגמות, וילד יצטרך לבחור שלוש, ארבע מגמות מרכזיות, אז ודאי שהוא יוותר על לימודי תנ"ך, אם הוא לא בחר בכיוון הזה, או פיזיקה, אם הוא לא בחר בכיוון הזה, אין מה לעשות, אלה החיים. אנחנו הולכים ומצטמצמים.
אנחנו עושים את זה כל החיים אחר כך.
בדיוק, בדיוק.
זה גם, אני חושבת שיש בזה גם, אם אנחנו חוזרים לנקודת מבט הפסיכולוגית, גם השפעה על יכולת קבלת ההחלטות שלנו. אם עד גיל 18 הייתי במסגרת שבה לא החלטתי כלום, לא החלטתי לאן אני הולכת, לא החלטתי באיזה שעה אני הולכת, לא החלטתי מתי אני אוכלת, לא החלטתי מתי אני מצביעה, ומתי מותר לי לדבר, איזה מקצועות אני בוחרת, אז מה יכולת קבלת ההחלטות שלי, כשאחרי זה אומרים לי, עכשיו את גדולה, בואי תבחרי לך מקצוע, מה ללמוד
נכון,
באוניברסיטה.
את צודקת, מפנה אותנו לעניין המאוד חשוב, שאומר כך, לא כך חשוב מה לומדים, אלא איך לומדים. ובאמת צריך לזכור את זה, שבאמת הילד לומד יותר מהתוכן שהוא לומד, מהצורה שבה הוא למד את התוכן הזה. ואם באמת אמרנו לילד, תבחר אתה, אוקיי, והוא צריך עכשיו לעשות בירור פנימי עם עצמו, לשוחח עם ההורים שלו, לבדוק וזה, אנחנו באמת לימדנו אותו, לוקח את אחריות על חייו. ולמדנו אותו להחליט. אנחנו מתחילים לייצר מה שנקרא היום decisional capital, כלומר הון החלטה. אוקיי? כי באמת היכולת של אנשים להחליט, ובחיים שלנו זה נדרש יותר מאי פעם. כי באמת מה שאפיין חברה מסורתית זה שההורים החליטו בשבילך, אם אתה מתחתן ואיפה אתה עובד. היום אנחנו חופשיים, יש לנו יותר מדי חופש. אנחנו סובלים ממה שנקרא סחרחורת החירות, יש לנו יותר מדי חופש. אם בחופש הזה זה לא מלווה ביכולת באמת לקבל החלטה, החלטה נבונה על בסיס נתונים בשטח, על בסיס מי שאני, אז אנחנו באמת דנים את הילדים לבלבול נורא ולחוסר אונים. לכן, לתת לילד להחליט בבית הספר מה ללמוד, זה חשוב יותר מבאמת מה שאנחנו מלמדים אותו. אלא איך אנחנו מלמדים אותו ואיך אנחנו מלמדים אותו, זה מה האפשרויות שאנחנו נותנים לו. מה אנחנו מאפשרים לו לעשות. וצריך בהחלט לאפשר לילד להתנסות בעניין הזה שהוא מקבל החלטה, איזה מסלול לימודים הוא הולך, ואם הוא טעה, נתקל במבוי סתום, השתעמם, משהו לא הצליח, אוקיי, בוא נשב איתך, נחליט מחדש.
נכון, ממש כמו בחיים האמיתיים. נכון, אנשים מתחילים עבודה, הם לא אוהבים אותה, הם נכון, יכולים לעזוב. נכון. זה מה שקורה ב-real life.
יש היום תנועה כזאת שנקראת זה big picture, התמונה הגדולה בארצות הברית, זה בתי ספר, שילדים מגיעים אליהם, זה חטיבת ביניים, חטיבה עליונה, ושואלים כל ילד, תגיד, מה החלום שלך? נגיד, ילדה אומרת, החלום שלי להיות שחקני תיאטרון. ילד אומר, החלום שלי זה להיות וטרינר. אומרים לו, מצוין. ילד שרוצה להיות וטרינר, אז ממחר אתה מתחיל לעבוד בגן החיות, והוא מתחיל את היום שלו בגן החיות, הילדה הולכת לתיאטרון, היא מתחילה את היום שלה בחזרות בתיאטרון, בערב הם חוזרים ועושים על זה רפלקציה, חושבים על זה מה עבר עלינו ומעמיקים את הידע שלהם. כיוון מעניין.
כן, אני אברר על זה יותר. אני חושבת שזה באמת מזמין כל ילד.
אגב, קרוב אלייך מאוד, ממש למקום שבו אנחנו יושבים.
בית זית.
בית זית, קרוב מאוד, נפתח הבית ספר הראשון של הביג פיקצ'ר בישראל. אוקיי, זה בית ספר פה קרוב בקריאת יובל, שבאמת מנסה לעשות את העניין הזה. להגיד לילדים מה אתם רוצים לעשות, קדימה, תלכו לזה, תחזרו בערב לבית הספר ונעמיק את מה שהתנסיתם בו בגן החיות, בבית החולים, בבית המשפט.
שזה באמת מזמין כל ילד להפגין את החוזקות שלו וללכת בעקבות מה שמעניין אותו. ואנחנו יודעים במחקרים שכשאנשים מודעים לחוזקות שלהם, הם מצליחים הרבה יותר ויש להם מוטיבציה הרבה יותר גבוהה. הם לוקחים הרבה יותר אחריות על התחומים שהם לומדים. נכון? כשאנחנו שואלים מה נותן לאנשים מוטיבציה, אז יש כל כל מיני גורמים שמשחקים שם, אבל אחד מהם זה באמת קודם כל אוטונומיה. בדיוק כמו שאמרת, נותנים לילד לבחור מה אתה רוצה ללמוד, מה מעניין אותך. וכבר הילד יש לו מוטיבציה גבוהה יותר, כי הוא בחר את זה, לא איזה מישהו מבוגר שכביכול לא מבין את העולם שלו, אומר לו, לך תעשה ככה. והדבר השני זה בנייה של איזושהי מומחיות, נכון? היכולת שלי כל הזמן להשתפר במשהו ולהפוך להיות יותר טובה בזה. זה משהו שגם מניע אותנו. וכשאני הולכת, נגיד, כמו שאמרת, לדוגמה, ללמוד תיאטרון, ויום אחרי זה אני רוצה ללמוד עוד משהו שקשור לתיאטרון, להיות במאית, או להיות התסריטאית, או להיות המעצבת תפאורה, אז אני כל הזמן מקבלת עוד ועוד מומחיות בתחום הזה, ובא לי עליו עוד, כי אני מכירה אותו. והדבר השלישי זה כל הנושא של תכלית, של משמעות. דרך אגב, דן פינק מדבר על זה בספר שלו, מוטיבציה, מאוד מומלץ. תכלית בעצם נוגעת לי, האם אני מייצרת משהו שהוא בעל ערך, שנותן לי לממש את עצמי, שמייצר ערך לאנשים אחרים. וגם הדוגמאות שנתת, הן בעצם מתקשרות לערך בעולם האמיתי, נכון? אם אני הולכת ללמוד תיאטרון, זה משהו שבעולם האמיתי עושים אותו כדי לייצר ערך, כדי ליצור תרבות, כדי, יש לו איזשהו תוצר, בניגוד ללשבת בכיתה וללמוד לשון, שאולי זה מעניין, אבל מה עושים עם זה אחר כך? לא הולכים עם זה למכולת, נכון? אם ללמוד לשון. אז ברגע ששמים את הדברים גם במסגרת של תוצר, אז יש הרבה יותר סיבה להשקיע בהם ולעשות אותם.
נכון, אמרת הרבה מאוד דברים, אבל הייתי אומר שזה הכל מסתכם בעניין חשוב אחד. באמת שלילדים יש מנגנון פנימי לדעת מה מושך אותם. ואנחנו משבשים אותו בבית הספר, אוקיי? לילדים מגיל צעיר מאוד יש איזו משיכה. יש להם מה שאחר כך מתפתח לארוס, קרא לזה אפלטון, ולקאן קרא לזה עיווי. עיווי זה איזה רצון גדול לעסוק במשהו. ילדים לא מודע, אנחנו כילדים שהיינו פעם וכמבוגרים שאנחנו היום, אנחנו לא תמיד מודעים מה מושך אותנו, אבל אנחנו נמשכים באופן מובהק למשהו. הכישרונות שלנו צריך להבין משתוקקים, אוקיי? להביא את עצמם לידי ביטוי, ואם אנחנו לא מביאים את עצמם לידי ביטוי, אז פשוט כואבים לנו, אוקיי? זה איזה מין דחף אבולוציוני כזה, יש לך כישרון, תממש אותו. עכשיו, אם אנחנו לא משבשים את זה לילדים, לא משתלטים עליהם באמצעות בית ספר או הורים סמכותיים מדי, אז הם מוצאים את זה מגיל קטן מאוד. באמת, אחד נורא נמשך לכדורגל ואחד נמשך למשחק. מה אנחנו צריכים לעשות כאנשי חינוך? אנחנו צריכים לזהות את הפוטנציאל שיש בכישרון הזה. זאת אומרת, איך נגיד ניקח את הכישרון הזה לכדורגל ונמצא אותו? ניקח או אולי ניצא מתוכו באמת לעיסוק בשאלות שהם חשוב לנו שאל הזה יעסוק בהם. לא רק ישחק כדורגל כל היום, אלא לשאל את השאלה את עצמו, למשל, מה זה להיות אדם ספורטיבי, אוקיי? האתיקה של הכדורגל, אם תרצי, אוקיי? או מה זה, למשל, מדוע, מה הכוח של התלכיד של השחקנים, שיבין את זה, שזה לא בנוי על שחקנים יחידים, אלא יש איזה תלכיד שעושה את ברסה למה שהיא, ואת ריאל מדריד למה שהיא. או כל מיני צדדים שקשורים לפרסום, שיווק, כדורגל וכן הלאה. אנחנו יכולים לצאת מאיזו תשוקה בסיסית של הילד ולהרחיב אותה. זה הרעיון של ג'ון דיואי. גדול אנשי החינוך בעולם קראו לו ג'ון דיואי. והוא אמר שתוכנית הלימודים צריכה לשמש אותנו כמו אופק שאליו אנחנו צריכים לקחת את הילדים. כלומר, ילד מסוים, נגיד סיפרו לי על ילד ש... אפילו הילד הפרטי שלי, כן, שהייתה לו תכונה כזאת, הוא ילד עם חוש קצב מצוין, אז הוא היה בכל השיעור מתופף את דברי המורים, והמורים אמרו לו, תשמע, זה נורא מפריע שאתה מתופף לפי הקצב של המורה, יש לו איזה גרוב פנימי כזה. עד שבעצם מורה אחד אמר, רגע, שילך ללמוד מוזיקה. אוקיי, זאת אומרת...
לא אמרו לו שיש לו הפרעות קשב וריכוז?
אמרו לו שיש לו הפרעות קשב וריכוז, ויכול להיות שיש לו, אוקיי? אבל מה שאנחנו צריכים זה באמת לזהות בילדים את הכישרונות. איך נזהה? על ידי זה שבאמת לנו יש את אופק, אוקיי, המקצועות השונים, או תחומי העניין, תחומי העיסוק השונים בראש, ואנחנו אומרים, רגע, הילד הזה מפגין פה איזה כישרון, שאפשר לקחת אותו לכיוון זה. לא צריך לעשות זה בנוקשות, לא לתאיל ילדים מכיתה מגיל 6, כמו שנהוג לעשות בהרבה, נגיד אפילו בגרמניה, לכאורה מתקדמת הנאורה, שם מנתבים ילדים בצורה קשוחה ביותר, זה ילך לאינסטלציה, זה ילך לאקדמיה. לא צריך לעשות את זה בצורה כזאת, אבל בהחלט צריך לקחת איזה כישרון מסוים, לראות שהוא מהותי, שהילד מפיק בו הרבה מאוד עניין, ו... לשדרג אותו.
כן, שאני חושבת שזה משהו שצריך קודם כל לעבור דרך המורים, לשים על זה את הדגש. יש מחקר, דרך אגב, שערכה חוקרת ישראלית בשם רות הדס, שבעצם נתנה למורים את רשימות התלמידים שלהם, ביקשה מהם קודם כל לרשום מה החולשות של התלמידים שלהם. כל המורים ידעו לענות על השאלה הזאת בצורה נרחבת, לרשום על כל תלמיד מה החולשות שלו, ואז היא ביקשה מהם לכתוב מה החוזקות של כל תלמיד, ושם המורים התחילו להתקע. כלומר, חלק מהתלמידים ידעו להגיד קצת, חלק חלק מהתלמידים לא עלה להם בכלל, ובאמת יש איזו פרספקטיבה שהיא מאוד מכוונת לרגע מה הבעיה של הילד הזה, איך אני עוזרת לו, איפה הוא חלש, איפה אני מקדמת אותו ככה שהוא יתיישר לפי הסטנדרט שבו כל התלמידים נמצאים או כל התלמידים צריכים להיות, ויש איזו התעלמות מהשאלה איפה הוא חזק ולאן הוא רוצה ללכת. למרות שכשמסתכלים על המקומות שבהם אנשים מתקדמים, אז רואים שהם מתקדמים הרבה יותר מהר והרבה יותר, בצורה הרבה יותר איכותית בתחומים שהם חזקים בהם. כלומר, הפוטנציאל שיפור שלנו הרבה יותר חזק בתחום החוזקות שלנו מאשר בחולשות.
נכון, אבל זה מחייב מסגרת חינוכית לגמרי ראשונה, נכון? מה שמכירה. לא פלא שהמורים מתעסקים בחולשות, משום שבאמת תוכנית היום היא כפויה על הילדים, אוקיי? כשהיא כפויה על הילדים, ילד לא מצליח, החולשות ברורות יותר. אנחנו צריכים בית ספר אחר באמת שיוצא מהחוזקות של הילדים, אבל זה באמת יהיה בית ספר אחר לחלוטין, שיש בו הרבה מאוד אוטונומיה, הרבה מאוד חופש, אין בו מערכת בחינות מחייבת, הוא לא נגמר בסופו של דבר בבחינות הבגרות. אני חושב שזה יהיה חינוך אחר באמת שנובע מחוזקות ולא מחולשות.
כן, ראיתי משהו בהרצאה שלך שמאוד אהבתי, בהקשר הזה של החוזקות, אמרת, היום אם תלמיד מאוד מעורב במשהו שהוא לומד, אז הוא בעצם מפסיד בסופו של דבר. כי אם אני עכשיו סופר אוהבת ספרות, ואני לומדת את דוסטויבסקי, אז אני מתחילה לשקוע בו, ואני קוראת עוד ספר ועוד דבר, ומנתחת את זה, אז השקעתי המון המון זמן במשהו שבסוף גזל ממני את האפשרות להיות טובה גם במתמטיקה, וגם בלשון ובעוד תחומים אחרים. ובסופו של דבר, מבחינת המערכת, יצאתי פחות טובה. נכון? לא יכלתי להיות טובה בכל
נכון,
המקצועות.
נכון, תראי, אז בית הספר באמת מלמד ילדים, המוכשרים תופסים את זה בכיתה ב', הפחות מוכשרים, פחות אינטליגנטים תופסים את זה בכיתה ג', שצריך פה לנהל מה שנקרא כלכלת למידה חסכונית, כלומר מינימום של השקעה. אנחנו מלמדים ילדים ללמוד למידה מנוכרת ומנקרים אותם לעצמם, כי באמת אין שום ילד סביר, אין מבוגר סביר שיוכל לעשות השקעת יתר בלמידה או השקעה בלמידה, כאשר הוא צריך ללמוד 10-15 מקצועות שונים, אתה לא יכול ללמוד כל כך הרבה חומר. ולכן ילדים לומדים כיתה ב' או ג' את הסוד של בית הספר, ומה הסוד של בית הספר? כאן לא לומדים. כאן משחקים בלמידה, יש הרבה ריטואלים של למידה, מדברים בהצבעה, כותבים, שיעורים, זה יש המון באמת, the game of the school, יש ספר כזה שנקרא, אוקיי? שזה משחקי למידה, אבל לא לומדים באמת, כי למידה אמיתית זה למידה שבה אתה משקיע בנושא שמעניין אותך בלי חשבון, ואם אתה תעשה את זה, אתה תתחיל לפגר, לכן מישהו אמר שבאמת ילד שמעורב בלימודיו, מפגר בלימודיו, וילד לכן לומד מהר מאוד, לא לעשות השקעות יתר בחינוך, אלא באמת ללמוד למידה מנוכרת.
כן.
אני מסתכל לפעמים בכיתה, אני אומר, אני קורא לזה לנהל פוליטיקה של הצבעות. כלומר, ילד מרגיש כבר 20 דקות לא הצבעתי, אז הנה אני אצביע, אני אגיד משהו. הנה, שיחקתי את משחק הלמידה, עכשיו אני יכול לחזור לסמארטפון שלי שיושב לי על הברכיים מתחת לשולחן. לכן ילדים לומדים לשחק את המשחק של הסקולינג, של הבית ספריות, אבל הם לא לומדים ללמוד. וזה הרסני.
כן.
כי אנחנו באמת, אנחנו פשוט פוגעים ברווחה האישית שלהם ופוגעים גם ברווחת החברה, כי אנחנו חיים היום באמת בחברות חדשות. זה חברות של באמת learning societies, של חברות שלומדות. אנחנו יודעים שאיכות החיים של חברה היום תלויה
ביכולת
של אנשים ללמוד כל הזמן, באופן אישי, באופן קבוצתי. ואם ילד יוצא מבית הספר עם חוויה בסיסית של למידה מנוכרת, של למידה זה לא נעים, והלמידה באמת מייצרת איזה ניכור שלי מעצמי, אז פגענו בו, פגענו בעצמנו.
אתה יודע לאן זה זורק אותי? לסיפור של מרווה קולינס. אתה מכיר אותה? מרווה קולינס היא אישה שחורה, שנולדה בארצות הברית ב-1930. בזמנה זה לא היה הפוזיציה הכי טובה להיוולד בה. והיא הייתה מורה, שכבר זה היה דבר מהפכני בזמנה. והיא לימדה בבתי ספר שבוא נגיד שתלמידים נזרקו מהם די מהר, וניסתה לפתח כל מיני שיטות חינוך, כשבסופו של דבר בית ספר אמר לה, אין לך מקום פה, ופיטר אותה גם. ועם הזמן היא הרגישה שהייעוד שלה בכל זאת הוא להיות מורה, והיא פתחה בבית שלה בצריף קטן, בית ספר שבו היא לקחה את כל עבודי החברה, כל הילדים שהיו עסוקים בפשיעה, בלי זרוק אבנים על חלונות, באמת אמרו, אין להם סיכוי, לא מוכנים לקבל אותם כבר לשום בית ספר, ולימדה אותם בצריף הקטן שלה, בחורף, בחום, בכל תנאים, והיא בעצם הביאה אותם למצב שבו הם מדקלמים שייקספיר, פותרים משוואות ברמה גבוהה, באמת לקחה את הילדים הכי חסרי סיכוי, והביא אותם לציונים מדהימים. והשיטה שבה היא עשתה את זה, היא באמת דרך זה שהיא פשוט ראתה כל ילד בפני עצמו, וניסתה לגשת עליו בדרך שלו. נתנה לו את התשומת לב שמגיעה לו, הראתה לו את האיכויות שלו, ולא התייחסה עליו בתור עוד איזה מישהו שפושע בחברה ואין לו סיכוי. והילדים האלה הגיעו להישגים מדהימים. הגיעו לכל מיני תחרויות ומצטיינים, ואחרי זה פתחו בתי ספר על שמה, ונתנו לה פרס כספי ענק, והיא הפכה להיות מאוד, מאוד מפורסמת.
כן, אבל... היא בעצמה כתבה ספר איך היא עושה את זה,
כן.
ובאמת הפכה לאחת המיתולוגיות. כן, כן, בדיוק, אחת המיתולוגיות. החינוך מלא בסיפורים כאלה, וקוראים להם היום ויקטורי גארדנס, גני ניצחון, זה מושג של דיוויד פרקינס. מה הוא אמר? כי זה מצביע על בעיה נורא קשה היום, ודחופה בחינוך. מה זה גני ניצחון? אז ככה שבזמנו, ב-1940, שהיטלר הפציץ את לונדון, אז האנגלים, בדרך האנדרסטייטמנט המיוחדת שלהם, האנגלית שלהם, מי שמכיר בית אנגלי טיפוסי, יש מאחור ככה איזה גינת ירה קטנה, לכל אחד יש מטר על מטר, אז האנגלים בלונדון גידלו שם פלפלים ועגבניות, והם קראו לזה ויקטורי גארדנס, כלומר, הפירר מפציץ אותנו, אנחנו עונים לו בפלפל או בצנונית, זה גני הניצחון שלנו. המושג הזה עבר היום לחינוך, מה זה גני ניצחון? זה ממש סימפרט על מרווה קולינס ואחרים. אתה יכול להיכנס לבית ספר מסוים, ולראות שיש איזו כיתה אחת שיש בה למידה נהדרת. הילדים מחכים לשיעור הזה, מתרחש שם משהו, לזה אכן קוראים גן ניצחון. השאלה היא באמת, זאת בעיית החינוך הגדולה, מה שנקרא scaling up. איך אנחנו הופכים את גני הניצחון לשדות תבואה נרחבים, אם תרצי. כלומר, איך אנחנו לוקחים באמת מרווה קולינס כזאת ומשפטים אותה. ורואים הרבה מרווה קולינסים כאלה בכל המקומות, אוקיי? וזה אנחנו לא מצליחים. יש לנו מורים הרואים, מורים שעושים דברים גדולים, בכיתה שלהם באמת יש למידה אמיתית, מה שנקרא למידה משמעותית, אבל זה נדיר, זה נשאר נדיר. וזה נקודה בעייתית קשה בחינוך.
כן, איזה בתי ספר אתה מכיר שנותנים מענה אלטרנטיבי, שאפשר לפנות אליהם, איזה סוגים של בתי ספר?
תראה, אנחנו יודעים שבארץ סומכים בצד בתי הספר, אז בתי הספר הדמוקרטיים, בתי הספר האנתרופוסופיים, אבל אני חושב שהם התמזדו והתייבשו במידה רבה מאוד, הם הפסיקו להיות מעניינים. דווקא אני חושב שבתי ספר מעניינים זה בתי ספר שאין להם כותרות ככה אטרקטיביות במיוחד, ושם יש למידה, יש לך לא מעט מקומות באמת בארץ, שאתה בא לאיזה בית ספר צנוע בלי יחסי ציבור מי יודע מה, ויש שם למידה, עושים שם דברים נורא מעניינים, אוקיי, אני לא רוצה לשווק פה בית ספר כזה או אחר, אבל בגדול באמת יש בארץ תסיסה חינוכית, רצינית, ויש בתי ספר שמתרחשים בהם דברים מאוד יפים. חלקם בתי ספר ממש קורצ'קים כאלה, שבהם מישהו לקח ילדים שבאמת נזרקו ממערכת הלימודים, או שזה מחת, איזה מרכז לחינוך טכנולוגי כזה, ושם איזה מורה עושה, מנהל עושה עבודה נהדרת, והוא אוסף קבוצת מורים ואנשים אחרים שמגויסים כולם לחינוך, או שזה בית ספר באמת לילדים קצת יותר מבוססים, אבל בכל זאת מתרחשים שם דברים מעניינים. יש המון מקומות שמתרחשים בהם היום דברים מעניינים, שאין להם כותרת אנתרופוסופית או דמוקרטית, או משהו אחר.
אתה אומר יש אלטרנטיבות.
אני חושב שיש, כן, יש אלטרנטיבות, יש תסיסה עמוקה. אני חושב שבית הספר, היום בישראל קראתי לזה פעם המהפכה השקטה, באמת מתרחשת מהפכה השקטה. כלומר, הייתי אומר שזה המלכוד שהחינוך נמצא בו, שהוא מאוד קשה. זאת אומרת, יש היום ניסיון אדיר בכל העולם, והוא חזק במיוחד בישראל, לצאת מתוך הפרדיגמה הבית ספרית, מבית הספר, מהפקטורי סקול, מבית הספר החרושתי, שבאמת מבוסס על מצד אחד על הוראה פרונטלית סמכותית, ומצד שני על למידת שינון צייתנית. מזה מנסים לצאת. זאת הפרדיגמה הבסיסית של בית הספר. ויש צורך אדיר לצאת מתוכה, ואתה רואה היום שהם מורים ומנהלים מחפשים דרך מוצאה. הטרגדיה היא שקשה מאוד לצאת מנה. זאת אומרת, אנשים חושבים שאתה יכול יום אחד להפוך את הכיתה, לבסס אותה למידה קבוצתית, או לבסס אותה על הוראת עמיתים, שילדים ילמדו ילמדים אחרים, וזה לא הולך. אני חושב שזה היום איזה מצב כזה די טרגי, שהחינוך נמצא בתוכו. יש צורך אדיר לצאת מתוך בית הספר המסורתי, אבל לא מצליחים לצאת ממנו. אין אלטרנטיבה משכנעת, זה מצב החינוך היום, אין אלטרנטיבה משכנעת למאסקולינג, לבית הספר ההמוני, ויש צורך שלא היה אי פעם לצאת מתוכו. אבל עוד לא הצליחו לשבור את
הסורגים האלה. אני מניחה שחלק מהבעיה, ותתקן אותי אם אני טועה, זה גם העניין של זה שבתי הספר נתונים לפיקוח מרוכז של מערכת החינוך מתוך השלטון, ויש בעצם הנחיות מאוד מוגדרות למה אפשר לעשות, מה אסור לעשות. ככה שגם המורים עצמם, גם אם הם רוצים ויש להם רעיונות, לא תמיד יש להם את החופש לעשות את מה שהם עושים. ואני חושבת שבהמשך לדוגמה שנתנו על מרווה קולינס, זה לא שמרווה קולינס בהכרח פיצחה את הנוסחה, אלא יש איזושהי נוסחה שמאוד התאימה לה, בהתאם לחוזקות שלה בתור מורה. ויש מורים אחרים שהמנהיגות שלהם תגיע ממקום אחר, בדיוק כמו שדיברנו על חוזקות של תלמידים, אז יש גם חוזקות של מורים. ואם היינו נותנים למורים עצמם גם ללמד בדרך שהכי מתאימה להם והכי מבטאת אותם, סביר שהם גם היו מצליחים להוביל את הכיתה שלהם למקום יותר טוב.
נכון, תראי, באמת עמד בצדק שמרווה קולינס, למשל, לא בטוח שהייתה מצליחה במקום אחר, בארצות הברית עצמה, בישראל היא לבטח הייתה נכשלת. Mm-hmm. כלומר, צריך לקחת בחשבון שבאמת, פדגוגיה זה לא טכנולוגיה. טכנולוגיה, אם נגיד, הצלחת לפתח איזה מנוע הזרקה, אוקיי? אתה יכול להכניס אותו אחר כך לכל המכוניות בעולם עם איסור נהדר. חינוך הוא נורא תלוי קונטקסט. הוא נורא צמוד למקום ולזמן. מה שהולך במקום וזמן אחד, לא בהכרח או לרוב לא יעבוד במקום אחר. Mm-hmm. כך שקשה לשכפל שיטות חינוך ככה מאוד מתקדמות. אני זוכר שביקרתי לפני כבר הרבה מאוד שנים במקה של החינוך. כל הישראלים היום הולכים לראות את בית הספר, אלה שיכולים לראות את הייטקאי בסן דיאגו. זה בית ספר שממומן חלקית על ידי מיליונר יהודי בשם גרי ג'ייקובס, וכולם באים ומאופנתים מבית הספר הזה, שהוא באמת אכן מרשים ביותר, וישר רצים להעתיק אותו בישראל. הוא מבוסס על מה שנקרא Project Based Learning, PBL, ואומרים יאללה בוא נעשה PBL. אני כשהייתי שם ושאל אותי גרי ג'ייקובס, מה אני חושב על בית הספר הזה? הוא יהודי ורוצה פה לקדם עניינים. אם הוא יכול להצליח בישראל? אמרתי לו כך, תשמע, הוא יכול להצליח בישראל בהחלט. אבל בשני תנאים. א', תביא לפה את התלמידים האמריקאים, וב', תביא לפה את כל אמריקה, אז זה יכול ללכת. אתה לא יכול לקחת את השיטה שעובדת נהדר שם ולהכניס אותה לפה. למה? משום ששם למשל אין בחינות בגרות. פה אצלנו יש בחינות בגרות. שם למשל הכיתות זה 25 ילדים, פחות בכיתה, אתה לא יכול. שם אין איגודי עובדים, אין ארגוני מורים, ואתה יכול לקחת כל מורה, ראית מישהו נהדר באיזה משהו, שחקן תיאטרוני, יאללה, תכניס אותו לכיתה, זה הולך. עוד הרבה מאוד דברים שמתקיימים באמריקה, פלוס המשמעת הפנימית של הילדים האמריקאים, האמריקאים הם ילדים ממושמעים באופן עמוק, בעוד שצאנו לא, אז בלי כל התנאים האלה זה לא ילך פה. Mm-hmm. למרות זאת עושים את זה פה, אבל זה סגנון ישראלי די משוקמק לדעתי. לכן באמת החינוך, אתה לא יכול להגיד, יאללה, מצאתי איזה שיטה באיזה מקום, בואו נשכפל. אין שכפולים בחינוך. חינוך הוא נורא קונטקסטואלי, תלוי mm-hmm. מקום וזמן.
אז איך נגיד הורים יכולים לבחון האם הילד שלהם מקבל חינוך משמעותי? נגיד ושלחנו את הילד שלנו לבית ספר, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות בדיקה תקופתית, האם בחרנו טוב, והאם הילד מקבל שם למידה משמעותית? מה צריכים להיות הקריטריונים?
תראי, בדרך כלל הקריטריון הבסיסי מבחינת ההורים זה מה שהילד עצמו אומר. זאת אומרת, אם הם רואים שהילד אומר ועושה, אם הילד באמת חוזר ומתיישב על שיעורי בית, נגיד, או יש לו איזו עבודת שורשים ועושה אותו בהתלהבות גדולה, הילדים רושמים פלוס לבית הספר. אם הילד אומר שדי מעניין לו, פה ושם הוא גם משתעמם, זה נשמע סביר בסך הכל, זה מה שזה, ההורים יכולים לראות התקדמות, שהוא באמת השתלט על מתמטיקה. הנה, הוא עשה בחינה והצליח, אוקיי? אז אלה כל מיני סימנים שיש להורים אם בית הספר עובד או לא. לעתים קרובות הוא לא עובד, והסימנים הם קיצוניים לעתים. זאת אומרת, הילד לא בא לבית הספר, לא קם, או קם עם דיכאון, או נכשל, ואז המורות קוראות להורים, שיחה ועוד שיחה. אלה כל מיני סימנים אם הילד משחק היטב את המשחק או לא. בדרך כלל, באחוז ניכר, אוקיי, זה עדיין לא רוב. באמת זה לא כך עובד, ואז ההורים מתחילים לחפש חלופות לבית הספר. יש היום תנועה, היא די יציבה, אי אפשר להגיד שהיא מתפשטת, אבל לדעתי היא מתפשטת יותר בעשר השנים האחרונות של למידה מן הבית, הומסקולינג.
הומסקולינג, כן.
יש הורים שאומרים, יאללה, קדימה, לא שולחים יותר את הילדים לבית הספר, הם ילמדו בבית, הם מתארגנים ולומדים מן הבית, יש הומסקולינג, יש למידה מן הבית ויש למידה בבית, זה שני דברים שונים, בחלק לומדים פשוט. בארץ מקובל באמת למידה לא כל כך הומסקולינג קלאסי, שבו אתה לומד בבית את תוכנית הלימודים של בית הספר, ובדרך כלל בהומסקולינג הזה ילדים משיגים הרבה יותר מאשר בבית הספר, כאשר הם לא מאוימים על ידי בחינות ולומדים בסיטואציה של בית הם משיגים יותר, אבל יש למידה מן הבית שבה אתה לומד תוכנית לימודים נפרדת שלך, אז יש הורים שעושים את זה. הרבה מאוד הורים, זה היום התופעה הכללית, זה מאפיין את האליטות מחפשות באמת בתי ספר חלופיים, אלטרנטיביים. לא כל כך בגלל החינוך הטוב שנמצא שם, אלא מה שההורים האלה יודעים, זה שלחינוך האלה יגיעו ילדי אליטות אחרים. שם היו ילדים טובים. שם הם לא יתקלו בארסים או באחרים שמפחידים אותם, אוקיי? נגיד, מעט הורים ששולחים את הילדים לחינוך האנתרופוסופי, פתחו את שטיינר וקראו אותו. ואם הם היו קוראים את שטיינר, הם היו די מזדעזעים. שטיינר כתב המון שטויות. אבל הם לא מתעמקים בזה. הם יודעים לחינוך האנתרופוסופי, יגיעו השכנים שלהם והורים אחרים שהם בינוני, מעמד בינוני מבוסס, ואז הילד שלהם יהיה ילד ממושמע, נחמד וסקרן, וטוב שהילד שלנו ילמד ליד ילד כזה. כך שהאליטות בורחות היום לבתי ספר ייחודים, לא כל כך בגלל תוכנם, אלא בגלל הידיעה שילדי אליטות יגיעו אליהם.
אתה יודע, המבחן שהצעת קודם להאם הילד טוב לו בבית ספר, או האם הוא לומד למידה משמעותית, אני לא בטוחה שהוא עונה על הבעיה, כי אפילו אם אני לוקחת את הדוגמה שלי, אני מאוד לא נהניתי בבית ספר, כלומר מאוד נהניתי מהתחום החברתי, מהפסקות, מלהבריז, אבל מהלימודים פחות נהניתי, אבל אם היית בוחן אותי על פי המבחן הזה, אז הכל היה טוב, היו לי ציונים בסדר גמור, קיבלתי הערכות טובות, כלומר זה לא שאיימו לזרוק אותי מהמערכת, או שלא השתלבתי בה, אלא פשוט מה שנקרא סבלתי בשקט, ישנתי בשיעורים, ולפני המבחן קצת למדתי ועברתי את הדבר הזה. אז אני לא חושבת שאני למדתי למידה משמעותית. אם תשאל אותי מה לקחתי מבית ספר בכל השנים האלה, אז ברור שדברים כמו חשבון בסיסי, זה משהו שכולנו צריכים, וללמוד לקרוא ולכתוב, זה הישג ברור שיש לבית ספר בחיים של כולנו. אבל אני לא יודעת אם זה המבחן, להאם הייתי בבית ספר טוב, זה שהצלחתי.
תראי, יש מבחן בשבילך, יש מבחן בשביל ההורים. ההורים רוצים מה שנקרא בית ספר טוב דיו. כמו אמא טובה דיה, בית ספר טוב דיו, הילדה לא מתלוננת. בסך הכל זה בסדר, זה מספיק טוב. אנחנו יכולים לצאת לעבודה בשקט, אחר כך היא באה, עושה קצת שיעורי בית, התוצאות יפות. ההורים לא עסוקים כל כך באושר של הילדים שלהם, אוקיי? ואם את מחפשת איזה מימוש עצמי ואת רוצה להיות מאושרת, אז תלכי לתנועת הצופים או לאיזה תנועת נוער אחרת, ושם, או תלכי לאיזה חוג, או תלכי לחוג ריקודים, או חוג שירה, או לחוג, אני לא יודע, מתמטיקה, ותמצאי את הכישרונות שלך. מבחינת ההורים, אם את לא מתלוננת וזה בסדר, אז זה בסדר, אוקיי? זהו, ההורים לא יושבים וחפשים כל היום איך הילד יהיה מאושר בכל רגע של חייו, ויממש את הכישורים שלו.
לא מדברת בהכרח על אושר, אלא למידה משמעותית. מה זו למידה משמעותית? יש כל מיני קריטריונים שאתה מתייחס אליהם, נכון? למשל, הבנה. איך אני מודדת הבנה?
נכון, את צודקת. נגיד, למידה משמעותית, זה כבר סיפור אחר. פה באמת אנחנו דורשים יותר מזה שילד ילך וישרוד את בית הספר, ויחזור הביתה במצב רוח סביר, ויביא תוצאות טובות. למידה משמעותית זה הייתה הסיסמה של שי פירון, כשהשר חינוך הוא באמת אלה פה סטנדרט. פה זה לא מספיק לנו שהילד יביא הישגים, או ידע איכשהו להסתדר עם בית הספר ולצאת לכללים שלו, פה אנחנו רוצים באמת למידה איכותית. ולמידה משמעותית זה סיפור, באמת צריך להגדיר אותה, ולהתחיל לחלום על סביבה חינוכית כזאת, שתאפשר לילד ללמוד למידה משמעותית. אני הגדרתי למידה משמעותית, פחות או יותר בהתאם לנוסחה של ג'ון דיווי, שאני מאוד אוהב אותה, של מה זה חינוך, ובגדול ג'ון דיווי אמר דבר כזה, שחינוך זה תהליך שבו אנשים נותנים משמעות חדשה למה שהם ידעו, ומניחים תשתית לידיעה מורכבת יותר בעתיד. אני הגדרתי כך למידה משמעותית. אמרתי, מה זה למידה משמעותית? למידה משמעותית זה מצב שבו אתה מארגן מחדש את מה שידעת עד כה, חלקים ממה שידעת עד כה, ומניח תשתית באמת לידיעה יותר מתוחכמת, יותר מורכבת בעתיד. ובאמת כשבני אדם חווים למידה משמעותית בעקבות סרט מעניין, קריאה של רומן או הרצאה, זאת החוויה שהם עוברים. הם אומרים, וואלה, מה שידענו עד עכשיו, פתאום מתפרש באופן חדש. פתאום נראה מפרספקטיבה חדשה. מה זה?
יש איזה ערעור של מה שידעתי עד עכשיו.
ערעור של מה שידעתי, בדיוק. התערערתי וארגנתי מחדש את מה שאני יודע באיזה זווית, ולא מספיק זה שארגנתי את זה מחדש. הארגון החדש גם מניח תשתית ללמידה של דברים חדשים יותר מורכבים בעתיד, אוקיי? אז זה ככה הגדרתי למידה משמעותית. אמרתי שזה לא הגדרה באמת אקדמית, זה אנשים מתנסים בזה ביום יום. כשאתה קורא ספר, אתה אומר, וואלה, זה ערער לי את מה שידעתי, או מאמר בעיתון, או רואה סרט, או שומע איזו אמירה מחברה. אתה מארגן מחדש, התערערת, ארגנת מחדש מה שידעת, ועכשיו נפתחו לך פתאום אופקים חדשים, או נגיד חלונות ללמידה שהייתה חסומה מפניך עד עכשיו. זאת למידה משמעותית. עכשיו, איך אנחנו מייצרים באמת בית ספר שיאפשר לילדים ללמוד למידה משמעותית כזאת? זה נורא, זה קשה, אבל זה אפשרי. עכשיו, אנחנו לא יכולים להבטיח, אני אומר, למידה משמעותית, אנחנו יכולים להגדיל את הסיכוי שלה. אנחנו יודעים, למשל, שאם לילד יהיו מרחבי בחירה גדולים, זה יגביר את הסיכוי ללמידה משמעותית. אנחנו יודעים, למשל, שאם התכנים יהיו מעניינים מאוד, אוקיי, תכנים רלוונטיים לחיה ולחיי החברה, והוא יוכל, אז זה יגדיל את הסיכוי ללמידה משמעותית. אם המתווך של הידע, המורה, יהיה מורה אינטלקטואל, מורה סקרן, מורה נלהב, מורה עם תשוקה לתחום הידע שלו, זה יגביר את הסיכוי ללמידה משמעותית. אם אנחנו נדרוש ממנו ביצועים, אוקיי, נגיד מה שקראתי ביצועי הבנה, נטיל עליו מטלות שהן לא רק שחזור של הידע או מחזור של הידע, אלא גם באמת פיתוח של הידע, או אנליזה, ביקורת של הידע, וזה, ביקורת. אז יש סיכוי יותר למידה משמעותית. כן. אי אפשר להבטיח למידה משמעותית, אבל אפשר להגדיל את הסיכוי שלה. כן. אני אוהב את ספר של מרדכי רוטנברג, שהוא כתב, זה ספר על דימויים של גן עדן וגיהנום, בשלוש הדתות המונותאיסטיות, אז הוא כתב שמה שבאמת הדימויים של גן עדן וגיהנום נורא מפותחים בנצרות, באסלאם, ביהדות לא דיברו על זה הרבה. בעיקרו של דבר הוא אמר, יהודי מת, הוא עולה לשמיים ולומד גמרא. לחלק זה גיהנום, לחלק זה גן עדן. כלומר, אתה יכול לתת את אותם תנאים לילדים, חלק יפיקו מזה המון, וחלק לא. אתה רואה לפעמים ילדים בתנאים נהדרים ללמידה, לא לומדים כלום, ולהפך. ילדים בתנאים קשים מאוד ללמידה, לומדים המון. נגיד, ילדים מחוננים בבתי ספר, הם ילדים שלמרות הסביבה הכללית, הדי משעממת, הלא מאתגרת, הם מייצרים לעצמם את האתגרים ומפיקים מזה הרבה. כך שאפשר להגדיל את הסיכוי ללמידה משמעותית, אבל לא להבטיח אותה. אבל שזה אנחנו צריכים בתי ספר אחרים. כן. בתי הספר הנוכחיים פשוט לא מאפשרים למידה משמעותית. מונעים אותה כמעט בזדון.
היית רוצה לפתוח בית ספר כזה?
תראי, אני פתחתי בית ספר, אוקיי? אחד, אוקיי? והקמתי אפילו תנועה שהיו בה 20 בתי ספר בסיעה. זה בית ספר שהיום נקרא בית ספר ברנקו וייס בבית שמש. אותו בניתי כולו על מה
אתה בנית את ברנקו וייס?
כן, מהתחלה עד הסוף.
וואו.
כולל הארכיטקטורה. כל דבר.
כולל הארכיטקטורה?
כולל הארכיטקטורה. ישבתי עם הארכיטק, דוב גלי, תכננו שם כל דבר, כולל השירותים, כולל זה. זה לא כך הצליח, היו שם, קבלן עשה לי כל מיני, חסך לעצמו כל מיני הוצאות, אז זה לא נראה כמו שרציתי, אבל עשיתי את הסרטוט המרכזי, שלושה בתים מחוברים למרכז. עד היום אני חושב שזה מודל ארכיטקטוני נהדר לבית ספר, ושלא לדבר על המודל הפדגוגי, שהוא נראה לי מצוין. והרעיון שלי היה שם, זה באמת להפוך את הכיתה ל-think tank. בואו נהפוך את הכיתה לצוות חשיבה. ניתן לכיתה משימה, נציג לכיתה שאלה, שקראתי לה שאלה פוריה. זאת שאלה שיש לה כמה תכונות, אבל בגדול זו שאלה שמניעה למידה, היא שאלה שקשה להיות אדיש כלפיה. אבל לא רק זה, זאת תהיה שאלה של המורה. לעומת זאת, כדי שילד יחקור וילמד למידה משמעותית, הוא צריך שהשאלה תהיה שאלה שלו, ולכן הוא צריך לשאול שאלה שלו שתתייחס להיבט מסוים של השאלה הפוריה, ואז מתחיל איזה תהליך של מחקר, ובסופו של דבר אין בחינות בבית הספר הזה, ילדים משיגים, מציגים את הממצאים ואת התובנות שלהם. זה הרעיון, אני חושב שהוא רעיון מצוין, 15-16 שנה לאחר שפיתחתי אותו, אני לא מוצא רעיונות הרבה יותר טובים מזה. זה צריך להיות העניין.
ומה קורה היום עם בית הספר הזה?
עכשיו, בית הספר הזה בינתיים פנה לכיוונים שונים. הרעיון הבסיסי שלי שקראתי לו קהילת חשיבה, הוראה ולמידה בקהילת חשיבה, זה כותרת המשנה של הספר שלי שיצא בספריית פועלים ב-2008, נקרא המודל השלישי, הוראה ולמידה בקהילת חשיבה. בינתיים בית הספר הלך לכל מיני כיוונים אחרים, אבל נשארה בו אנרגיה. אוקיי? אנרגיה של התחדשות מתמדת.
כן.
וזה משמח אותי, כי אמרתי לעצמי, גם אם בית הספר הזה לא באמת יקום על פי המודל שלי, אני כן הייתי שמח אם ילדים באמת היו לומדים שם ככה בטמפרטורות גבוהות, והמורים היו יצירתיים. לא ביקרתי בו הרבה שנים, אבל שביקרתי בו לאחרונה, לפני 6-7 שנים, עדיין הוא ככה פעל בטמפרטורות טובות, והמורים כל מן חידשו.
וואו, איזה יופי.
כן,
זה שמח לשמוע.
זה שמח. ואחר כך קמו בתי ספר כאלה בעולם. אני עשיתי קריירה עולמית כזאת, כיף עולמי, כי קמו בתי ספר כאלה באוסטרליה, בניו זילנד, אז כמה שנים טובות נסעתי אחרי המודל הזה, שקם במקומות שונים, וביקרתי במקומות יפים בעולם.
זה יופי.
ואני עדיין חושב שזה רעיון מצוין, שככה צריכה לראות כיתה אמיתית, כיתה של 20 תלמידים, לא יותר מזה, שאתה מציג להם בעיה אמיתית מהחיים, בעיה שמעסיקה אותם, וגם מעסיקה את החברה, הם מתחלקים לצוותים של שני ילדים, נגיד בצוות, יכול להיות גם אחד בצוות, יכול להיות אפילו שלושה, והם חוקרים מבית מסוים.
שזה אגב משהו שהורים יכולים לעשות גם אם הילד שלהם לא לומד בבית ספר שלדעתם הכי מגרה את החשיבה שלו ומקדם, אז לעשות את זה בעצמם, להציג עם הילד כן, של כן, הגדולה, לחקור.
בדיוק, בהחלט אפשר לעשות את זה בבית, אפשר לעשות את זה במקומות עבודה. נורא, אני זוכר שהיה איזה קטע כזה, 20 בתי ספר השתתפו בשעתו בניסוי, אז באיזה בית ספר מסוים, אז היינו מסיימים את זה בזה, שהילדים באמת, היינו עושים מין כזה כנס אקדמי, שבו הילדים מציגים בצורות שונות, את הממצאים שלהם, את התובנות שלהם, בעקבות המחקר שהם עשו, ואז קמה איזה אמא, תפסה את המיקרופון, היו שם כ-300 הורים, ואמרה, תשמעו, הרסתם לי את המשפחה, הבית שלי הפך לקהילת חשיבה. אוקיי? האבא מסיע את הילד לכל מיני רעיונות וכל מיני אתרים שהוא רוצה לצלם אותם, אחותו עובדת על האינטרנט, מורידה לו זה, אני יושבת ומארגנת לו כך וכך, וזה נורא נחמד בעיניי. באמת שהבית הפך לקהילת חשיבה, כולם עוסקים בשאלה של הילד, יש בה משהו מדבק.
אוקיי, אז בפייסבוק ביקשתי מאנשים לשאול שאלות בנוגע לחינוך ולראות איך הם יכולים לעזור לנו בפרק שלנו. אז שאלה אחת שעלתה זה בעצם איך ההורים יכולים להשפיע על הילדים בבית, בהנחה שההורים כן רוצים לייצר למידה משמעותית והנאה וסקרנות מתוך הלימודים, מה הם יכולים לעשות כדי לתמוך בבית ספר מאחורי הקלעים בעצם?
תראה, אני חוזר עכשיו מסין, אני עדיין בג'טלג, ושם אתה רואה את התופעה הזאת שבאמת ההורים מגויסים לבית הספר. קודם כל יש להם ילד אחד, ועל הילד הזה יושבים זוג הורים ושתי סבתות, וברקע אתה רואה שני סבים, וכולם יושבים ומייצרים מהסיני הקטן הזה הצלחה בגאוקאו. Mm-hmm. גאוקאו זה בחינות הבגרות שלהם. אם אתה מצליח בהם, אתה תגיע לאוניברסיטאות טובות. אם לא תצליח, תגמור עובד בניין. זה מאוד חשוב להם. אני חושב שזה ממש אסון. זאת אומרת, זה מייצר סינים מוצלחים, יכול להיות חלק יצליחו, חלק מהסתם ייקשלו, אבל אני חושב שדופק אותם מבחינה נפשית, באופן עמוק. אני חושב שבית לא צריך להיות שלוחה של בית הספר. בית לא צריך לחכות לילד, כמו שהסינים מחכים לו, איזה שיעורי בית קיבלת, ולשבת עליו עד 2 בלילה, שיעשה שיעורי בית. אני חושב שבית צריך לתת משהו אחר. ילדים, כמו מבוגרים, חיים ב... תחומים שונים, אתה מבוגר, חי בעבודה, ועכשיו בקולנוע, עכשיו משחק כדורגל, עכשיו בבית. ואותו דבר, אני חושב שמאוד חשוב שלילד יהיה מרחב בית מוגן, שלא יהיה שלוחה של בית הספר. ובית צריך לתת שני דברים באמת, אחד אהבה ושניים הבנה, הלוואי והיינו יודעים איך נותנים את זה.
עוד שאלות שיש לנו, שואל פה גל. למה בבית הספר לא מתייחסים לסוגיות שבעצם חשובות להצלחה בחיים האמיתיים, כמו למשל חשיבה ביקורתית, במקום לשנן חומר ולהקיא אותו בחזרה למבחן, לבקר את החומר, לנתח את החומר, להציג אלטרנטיבות בצורות חשיבה אחרות.
תראו, מה שקרה זה דבר כזה, בית הספר באמת רצה אזרח צייטן ועובד יצרן, זה מה שהוא רצה, זה מה שהמדינה רוצה, זה מה שביבי נתניהו רצה, וזה מה שאהוד ברק רצה, כולם כן. רוצים את זה. מה קרה בשנים האחרונות? וזה התפתחות בעלת משמעות היסטורית עמוקה, זה כמה באמת נכנסנו לעידן שנקרא כלכלת הידע, ל-knowledge economy, או לכלכלת רעיונות, או לכלכלת חשיבה בעצם, כי מה שמאפיין באמת את כלכלת ההייטק, זה שהיא מבוססת על יכולת של אנשים לחשוב באופן ביקורתי ויצירתי. אבל לא רק זה, גם הרפואה, אתה צריך להיות יצירתי, אתה צריך להיות ביקורתי. אנחנו נכנסנו לעידן באמת של כלכלת ידע, שבה צריך הרבה מאוד ידע, אבל לא ידע לצורך שינון ומחזור, אלא דווקא היכולת לאבד ידע, לבקר ידע וליצור ידע. ואז בגלל התהליך הזה, פתאום ברור שבית הספר צריך לשנות את יהודו. במקום להנחיל את המסורת, הוא צריך באמת להפך, לפעול נגד המסורת שדורשת ציות ולמד ילדים לחשוב באופן ביקורתי, יצירתי, בעיקר עצמאי. עכשיו, זה צריך להבין שזה בעיה, אוקיי? כי ילד שמתחיל לחשוב באופן עצמאי, מחר עושה הפגנות מול בית ראש הממשלה, או מסרב להתגייס לצהל. לכן הייתי אומר שמשרד החינוך, בתור נציגה של המדינה, הוא מאוד אמביוולנטי בנקודה הזאת. מצד אחד ברור שצריך חשיבה ביקורתית, לפחות לתעשייה. נגיד, לא כערך לעצמו, אבל צריך חשיבה עצמאית לצורך התעשייה, וזה טוב להייטק ויזמות וחדשנות. מצד שני, מי שחדשן היום באינטל או באמדוקס, מחר יהיה חדשן גם בחשיבה פוליטית וילך להפגין מולנו, או כאמור לא ירצה להתגייס או לא לשלם מיסים. המדינה ניצבת היום מול אתגר חדש והיא די מבולבלת, והיא משדרת מסר כפול. מצד אחד היא כן מעודדת את זה, מצד שני היא אוסרת את זה.
כן. מעניין, הזווית של הטרייד-אופים המחשבתיים שמשרד החינוך, נגיד, מנסה לשמור עליהם. כי בעיניי זה באמת, באמת מאוד מפתיע, שלא מלמדים בבית ספר את הכישורים האלה, כי בסוף האנשים המצליחים, זה מה שהם עושים. הם חושבים אחרת, הם יצירתיים, הם לא הולכים לפי המסלול, נכון? בדרך כלל, אם תיקח בן אדם שהוא מצליח בתחומו, הוא לא עשה מסלול סטנדרטי. הוא לא הלך לפי המפעל ועשה א' ואז ב' ואז ג' ואז ד', אלא הוא חשב אחרת, הוא ניסה אחרת, הוא לקח סיכונים הרבה פעמים. כמובן שזה לא נכון לכולם, אבל זה...
תראי, באמריקה אומרים, don't bring example from the extreme. אל תביא דוגמאות במקרים קיצוניים, אבל זה נכון. צריך שם מחקר שמראה כל נשיאי ארצות הברית הגדולים, כן? ג'פרסון, עד לינקולן וכאלה, לא דונלד טראמפ, אבל גם דונלד טראמפ נכנס לקטגוריה הזאת, כולם באמת היו תלמידים חלשים מאוד, עם דיסלקציה חמורה, דיסקלקוליה, דיסגרפיה, כל הליקויים. ואיינשטיין דווקא הוא לא דוגמה טובה, כי איינשטיין היה תלמיד טוב. איינשטיין דווקא היה תלמיד טוב, הוא התקשה בצרפתית, והיה תלמיד בינוני בפיזיקה. תתפלי איך בפיזיקה, כי המורה לפיזיקה כתב שם בבית הספר שהוא למד, שלאורך כל השיעורים היה פרוס על פניו חיוך זדוני. אוקיי, אז היא עצבן אותו. עכשיו, החינוך זדוני, כי הוא הבין שהמורה לא מבין על מה הוא מדבר, אוקיי? איינשטיין כבר בכיתה, בגיל 12, היה מואמץ אצלו איזה סטודנט מאוד מוכשר לפיזיקה באוניברסיטה, איינשטיין הכין אותו לבחינות באוניברסיטה. אבל, אז איינשטיין דווקא היה בסדר, אוקיי? הוא היה טיפוס די קונפורמי מהבחינה הזאת, אבל באמת, תקחי את כל אלילי ההייטק למיניהם. סטיב ג'ובס לא יצטרך לגמור את המכללה הכי פשוטה, אוקיי? וביל גייטס נזרק מהרווארד כידוע וכן הלאה. כלומר, אבל אלה דוגמאות מהאקסטרים, אוקיי? אבל זה נכון שילדים בעלי מה שנקרא היום מנטליות אוטונומית, כאלה שהם חושבים בכוח עצמם, וזה נמשך אצלם עד גיל מבוגר, כי ילדים הם עצמאים עד גיל 6-7, אחר כך פתאום מתחילים להתאים את עצמם, גם בגלל בית הספר, אבל לא רק בגללו, מכניסים את עצמם לתוך השורות, אז אם יש ילדים שממשיכים להיות אוטונומיים לאורך כל הדרך, ילדים, הם לא יכולים להסתדר עם בית הספר, הם לא יכולים להסתדר עם שום מסגרת, הם באמת אומללים שם, ולעיתים קרובות, אתה רואה ילד שנחשב למופרע ודפוק לגמרי, נגיד בבית ספר רגיל, והוא פתאום פורח בבית ספר דמוקרטי. קורה גם להפך, דרך אגב. אז אין ספק שבית הספר מדכא את החשיבה העצמאית של הילדים, את היזמות שלהם, את החדשנות שלהם, ולכן הוא לא פונקציונלי. Mm-hmm. למה היום, קודם הזכרתי בתחילת השיחה בינינו, שפעם רק מעט אנשים רדיקליים ביקרו את בית הספר. אוקיי? בשנות ה-60, נגיד, צצה אסכולה שלמה של חינוך פיידו-צנטרי שבה ילד במרכז, שביקרה את בית הספר, וקראו להם רדיקליים. היום זה כולם מבקרים את בית הספר. זה באמת הפך ל-common sense, לשכל הישר של התקופה. בין השאר, משום שאנחנו מרגישים שבית הספר לא פונקציונלי, שיש פער גדול מאוד בינו לבין החיים. אנחנו באמת, זה היום המשימה הגדולה של כל העולם, כולל של פינלנד, שיש בה את החינוך הכי מוצלח בעולם, גם שם הפסי סלברג, שזה הארכיטקט של החינוך הפיני, אומר, לא שברנו את הפרדיגמה הבית ספרית. אנחנו טובים בחינוך הישן, הכי טובים. אין לנו חינוך חדש. אז את זה צריך לעשות, אולי הבשורה תבוא מישראל, אני לא יודע. אני חושב שהשר הקודם, שי פירון, היה מוכן להרפתקאות חינוכיות מרחיקות לכת. בנט לא כך מתעניין בחינוך, אבל במידה שהוא מתעניין הוא שמרן, והוא רק רוצה לעשות באמת שטיפת מוח פטריוטית. וזה רוב השרים שלנו הם כאלה. אבל אולי זה צריך לבוא מלמטה.
כן.
המדינה שלנו, החברה שלנו, היא חברה אנרכית מטבעה. זה במשך שנים, זה אחת הסיבות ליצירתיות שלנו לדעתי. אנחנו חברה שמאוד לא צייתנית באופן עמוק. אחרי 2000 שנות גלות שבהם תחמנו את הגוי, אנחנו ממשיכים לתחמן גם את עצמנו כל הזמן. ולכן בהחלט יכול להיות שמישראל תבוא איזה בשורה חינוכית. אבל באמת צריך, זה צריך לבוא מלמטה, צריך לבוא באמת עם, גם עם הנהגה חינוכית מאוד רצינית. זה מתבשל.
כן.
ברור שאנחנו נמצאים בעידן מהפכני מבחינה חינוכית, שבית הספר, כפי שאנחנו מכירים אותו, מתרסק לנגד עינינו, זה יותר לאט, זה לא יהיה מפץ גדול, תהיה גסיסה איטית, אבל הוא גוסס.
זה משמח אותי לשמוע. כמו שאומרים שהלוואי וילדים שלנו לא ילכו לצבא, אז כי כבר לא יהיה צבא, אז הלוואי ובדור הבא ילדים יזכו לבית ספר יותר טוב, יותר משמעותי, שהם ייהנו ממנו. אז אני חושבת שאנחנו נגיע ככה לסיום השיחה שלנו.
אופטימי, סיום אופטימי, יופי, תקווה, כן.
סיום אופטימי, צריך תקווה, נכון. המטרה שלנו גם בחשיבה הזו היא בעצם, מבחינתי, לגרום לאנשים שמקשיבים לנו לחשוב איך הם יכולים לתרום לסוגיה הזאת, גם אם הם הורים, איך הם יכולים ללמד בכל זאת את הילדים שלהם, מה זו למידה משמעותית, סלש לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר שיותר תומכים בזה, ובעצם להגדיל ככה את ההצלחה של הבתי ספר האלה. וגם הורים, כמובן, שמקשיבים לנו, יכולים לקחת מזה הרבה לכיתות שלהם, שלא נכנסנו לזה, אבל גם למורים לא קל בתוך כל הסיפור הזה.
באמת שכחנו את המורים בשיחה הבאה.
בשיחה הבאה, פרק על המורים.
תשומת הלב שהם ראויים לה, מאוד.
כן. אז תודה רבה לך. אני מקווה שנהנית.
בהחלט, כן.
ומה אתה לוקח ככה מהשיחה שלנו? יש משהו שנשאר איתך כמחשבה?
כן, תראי, יש לי המון מחשבות. באמת, אני באמת, תראי, זאת, במה שסיימנו בתקווה הזאת, מבחינתי זאת השאלה הגדולה. מה החלופה לבית ספר? האם נוכל באמת לייצר סביבה חינוכית שבה ילדים לומדים למידה משמעותית? איך היא נראית? בזה אני עוסק, אני חושב, כמעט כל חיי הבוגרים, וזו שאלה שלא מצאתי לתשובה מניחה את הדעת. פיתחתי כמה מודלים לבתי ספר חלופים, אבל אני עוד לא שקט בעניין הזה. אני ממשיך, מקווה שאני ממשיך לא להיות שקט, חוסר שקט מבטיח איזה יצירה.
כן.
נכון?
נכון. זה שזו שאלה קשה, זה לא אומר שאי אפשר להתקדם בצורה משמעותית בנושא הזה. נכון. אז תודה רבה לך, פרופסור יורם מרפז.
תודה לך, יהודית. היה נחמד מאוד לבלות איתך.
איזה כיף. גם אני נהניתי.
אני מקווה שהשומעים גם ייהנו.
אני בטוחה שהם נהנו, ואתם מוזמנים להקשיב לפרק דרך האייטיונס, דרך הפודקאסט אדיקט, אם אתם באנדרואיד, אפשר גם דרך המחשב. ובכל מקרה, אני רוצה להזמין אתכם להיכנס גם לקבוצת השאלות ותשובות בנושא פסיכולוגיה ביומיום, ולראות שם גם דיונים על הפרק, גם לשאול שאלות לקראת הפרקים הבאים. ומקווה שלקחתם מזה משהו משמעותי לחיים שלכם ושתמשיכו לחשוב טוב. אז תודה רבה לכם ושבוע טוב. ביי ביי.